טוב, אני... לא, לא, אני לא אקרא לך. אדוני חבר הכנסת, לא רבים זוכים, אדוני חבר הכנסת, הנה יש לך יושב ראש וחברי הכנסת, אתה חברי הכנסת. היום יום שני, ח' בכסלו תשע"א, 15 לחודש נובמבר 2010 למניינם. אני פותח את ישיבת הכנסת. רבותי חברי הכנסת, הודעה למזכירת הכנסת.
תודה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם כי הונחו היום על שולחן הכנסת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית הצעת חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות מספר 8, התשע"א 2010, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט. הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מספר 62, הוראת שעה), התשע"א 2010, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט. לקריאה ראשונה מטעם הממשלה, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון 123, השגה על קביעת דמי ביטוח), התשע"א 2010, הצעת חוק שמירת הניקיון (תיקון מספר 17), התשע"א 2010. לקריאה ראשונה מטעם הכנסת, הצעת חוק שלילת תשלומים מחבר הכנסת ומחבר הכנסת לשעבר בשל עבירה, התשע"א 2010, של חבר הכנסת ישראל חסון וקבוצת חברי כנסת. לדיון מוקדם, החל מהצעת חוק שמספרה פ/2711/18, הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון, הוספת הרב הראשי לצבא ההגנה לישראל כחבר קבוע במועצת הרבנות הראשית), התשע"א 2010, מאת חבר הכנסת אריאל אורי וקבוצת ח"כים, וכלה בהצעת חוק שמספרה פ/2717/18, הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון, הכללת ירושלים בהגדרת אזור סיוע), התשע"א 2010, מאת חבר הכנסת פלסנר יוחנן וקבוצת ח"כים. עוד הודיעכם כי הונחו היום על שולחן הכנסת הצעת ועדת הכנסת לתיקון תקנון הכנסת, החלטת ועדת האתיקה בעניין קובלנותו של חבר הכנסת מיכאל בן-ארי נגד חבר הכנסת אחמד טיבי בשל התנהגותו במליאת הכנסת ביום 28 לאפריל 2010, החלטת ועדת האתיקה בקובלנות בעניין נסיעתם של 6 חברי כנסת ללוב, החלטת ועדת האתיקה בעניין קובלנותו של חבר הכנסת מיכאל בן-ארי נגד חבר הכנסת מוחמד ברכה. תודה.
תודה רבה. חברי הכנסת, אדוני השר, החל מהערב חוגגים המוסלמים את עיד אל-אדחא, הוא חג הקורבן הנמשך 4 ימים. בחג הזה, המבוסס על סיפור הקוראן המקביל לעקדת יצחק המקראית, יש כדי להעיד על השורשים המשותפים לבני הדתות השונות החיים על פיסת ארץ זו ועדיין מחפשים אחר הנוסחה הגואלת לחיים הרמוניים. עבור המוסלמים זהו גם אירוע חברתי ומשפחתי, חג של שמחה ותקווה, הזדמנות לפתיחת דף חדש. כולנו מצטרפים לתקווה המפעמת בלב רבים שנזכה כולנו, מוסלמים ויהודים, לחיות כאן בשלווה ובביטחון. חג זה, חגם של המוסלמים, של הדרוזים ושל הצ'רקסים, הוא חג גם לעולים לרגל, אל-חוג'אג', ולהם נאמר, צאו בשלום וחזרו בשלום. ולכל החוגגים נאמר, שמחו בחגכם ואף איכלו טוב, אבל איכלו במידה, שכן הרבה בשר מביא לחדרי מיון עמוסים. בשמי ובשם כנסת ישראל אני מברך אתכם בברכת חג שמח. כול עאם ואנתום בח'יר. תודה רבה. רבותי חברי הכנסת, לכבוד חגם של המוסלמים, הדרוזים והצ'רקסים בישראל, החליטה הכנסת בנשיאותה ובאישור ועדת הכנסת לקיים השבוע שבוע מיוחד מבחינת סדר היום. אנחנו פותחים היום את הישיבה בשעה 15:00, וגם סיעות האופוזיציה הסכימו לחזור בהם מהצעות האי-אמון לכבוד חגם על מנת לאפשר לנו לקיים סדר-יום. היום בשעה 18:00, על מנת לאפשר לכל חברי הכנסת הדרוזים, הצ'רקסים והמוסלמים לחגוג את חגם, הכנסת תסיים את דיוניה. ובימים שלישי ורביעי הכנסת תקיים ישיבות שלא יהיו על סדר יומה נושאים שהם במחלוקת, ונוכל לאפשר לחברי הכנסת החוגגים לחזור לכנסת ולקיים את ההכרעות במסגרת שבה הכנסת כולה פעילה. תודה רבה לכם על הקשבתכם. רבותי חברי הכנסת, היום מצטרפת לכנסת חברת כנסת חדשה, ואני מבקש להזמין אותה לדוכן הכנסת על מנת להישבע אמונים. אני מזמין את חברת הכנסת נינו אבסדזה לעלות על הדוכן ולהישבע. אני אקריא ואחר כך את תאמרי אני מתחייבת. אני מתכבד להודיע לכנסת שעל-פי סעיפים 42ב(א) וב-43 לחוק חוק-יסוד הכנסת, עם תחילת השעייתו של חבר הכנסת צחי הנגבי, שנכנסה לתוקפה ביום שלישי ב' בכסלו תשע"א, 9 לחודש נובמבר 2010 למניינם, באה במקומו חברת הכנסת נינו אבסדזה מסיעת קדימה. בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד הכנסת, הזמנתי את חברת הכנסת נינו אבסדזה לעלות לדוכן. חברת הכנסת נינו אבסדזה, אקרא בפנייך את הצהרת האמונים של חבר הכנסת, ואת תשיבי "מתחייבת אני". וזה נוסח ההצהרה: אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה שליחותי בכנסת.
מתחייבת אני.
הבמה לרשותך.
תודה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, כנסת הנכבדה.
רבותי השרים, אני חייב... יש לך שני שרים.
אני מסתכל, רבותי השרים, כנסת הנכבדה. לפני 14 שנה הגשמתי חלומות של דורות רבים, ואני עליתי לישראל. ומאותו הרגע ידעתי קודם כל שזה זכות ואחריות גדולה ביותר מצד אחד. ועוד דבר אחד הבנתי מאותו הרגע, שזה לא מספיק לצאת משם, אלא צריך לעלות ולהגיע גם לפה. ולהגיע לפה זאת אומרת זכות גדולה, אחריות גדולה, והרגשה מובנה שאני נמצאת בבית, ואת הבית צריך לשרת, בשבילו צריך לעבוד, בשבילו צריך לעשות הכל. 14 שנים שירתתי את המדינה שלי, את הבית שלי, בתקשורת, שירתתי את העלייה הגדולה בתקשורת בשפה רוסית. בוודאי שלא יכולתי, לא אני ולא סבתא שלימדה אותי בשנה הבאה בירושלים, לחלום על זה שיום בהיר אחד אני אוכל לשרת את הבית שלי, את המדינה שלי, מכאן, מהבית הזה, מהבית הכי חשוב לדמוקרטיה ישראלית. אני מאוד מודה לכולכם, אני יודעת כמה זו זכות ואחריות גדולה, ואני אמשיך לעשות הכל כדי זה יהיה הבית שלי, וזה יהיה בית טוב וחם. תודה רבה.
תודה רבה לחברת הכנסת נינו אבסדזה, שהיא עכשיו חברת הכנסת עם זכויות וחובות. נאפשר לחבריה ולשאר חברי הכנסת לברכה, ומיד לאחר מכן יחליף אותי חבר הכנסת יצחק כהן, ממלא מקום יושב ראש הכנסת, כן, וימשיך לנהל את הישיבה. יצחק וקנין.
שנשברת. רבותי, אנחנו ממשיכים בסדר-היום. הצעה לסדר בנושא מחירי הדיור בישראל שהגיעו לשיאים חדשים, של חבר הכנסת ניצן הורוביץ. בבקשה.
תודה רבה, אדוני. חברי חברי הכנסת, אני רוצה לברך תחילה את חברת הכנסת החדשה שלנו, נינו אבסדזה, עמיתה ישנה חדשה שלי, עמיתה ישנה בעיתונות, בתקשורת, ועמיתה חדשה כאן בכנסת, ואני בטוח שהיא תמשיך בכנסת את העבודה המצוינת שעשתה כעיתונאית, עם המרץ שלה והעומק וההתלהבות. אני חושב שזה באמת לתפארת מדינת ישראל, אז שיהיה בהצלחה. כן, הצעה הזאת לסדר, אדוני היושב-ראש, היא בעצם גלגול של הצעת אי-אמון שאנחנו הגשנו בממשלה היום, והצעת אי-אמון הפכה להצעה לסדר בנושא משבר מחירי הדירות בישראל. אנחנו בתחום הזה עומדים בישראל בפני שוקת שבורה, כאשר חלום הדירה, שהוא אולי החלום או השאיפה המרכזית של כל בן אדם בוגר, ודאי זוג צעיר, ודאי כזה שרוצה להקים משפחה, אבל לא רק, כל בן אדם שרוצה להתבסס בחיים, חושב על דירה ומקווה להשיג דירה, החלום הזה של דירה בישראל הולך ומתרחק, והוא בגדר פאטה מורגנה. אני מדבר גם על דירות לקנייה, שזה עדיין נורמה בישראל לקנות דירה, אבל גם על דירה להשכרה. גם מחירי הדירות להשכרה עלו באופן שמקשה בצורה מאוד דרמטית, במיוחד על צעירים ואנשים בשכבות פחות מבוססות להגיע לדירה. אני חייב להגיד שלקראת ההצעה לסדר בדקתי את הנתונים ואספתי קצת, ואני עצמי די נדהם לנוכח השינוי שחל בשנים האחרונות. ואני אומר את זה, יושב כאן שר השיכון אריאל אטיאס, אני אומר, זה לא רק חל בתקופת כהונתו של שר השיכון אטיאס או הממשלה הנוכחית, צריך לומר בהגינות, זה תהליך כבר שהחל קודם, אבל אנחנו אולי בסיאו של העניין הזה עכשיו, וזה דורש טיפול דחוף. הבעיה היא שאם ניקח שנה כמו שנת 2008 ועד נגיד אמצע השנה הזאת, 2010, משהו כמו שנתיים וחצי של זמן, בישראל חלה עלייה ריאלית תלולה של 33% במחירי הדירות, וזה לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. זאת אומרת, עלייה בדירות של שליש, 33% בשנתיים, שנתיים וחצי, זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. והקפיצה השנתית היא משהו כמו 11-12-13% מדי שנה עלייה במחירי הדירות. אנחנו יודעים שבנק ישראל והנגיד פישר מנסה לצנן את הביקושים על ידי צעדים שונים, אבל זה כמובן לא פותר את בעיית ההיצע, וכשהעניין נמצא בידי המגזר הציבורי, הממשלה והרשויות המקומיות, אנחנו ניצבים בפני שוקת שבורה. יש ירידה חדה בהיצע הדירות ביוזמה ציבורית, מה שמתבטא בירידות ניכרות של עשרות אחוזים בהתחלות וגמר בנייה, וגידול עקבי כל שנה במספר משקי הבית, הביקוש בישראל, וזה יוצר עודפי ביקוש קשים מאוד, בעיקר באזור תל אביב והמרכז. אני רוצה רק לתת לכם נתון שיחדד, יסבר את האוזן. מחירי הדירות בישראל גבוהים גם ביחס לאירופה ולארצות הברית. מחיר דירה ממוצע בישראל, ואני אומר ממוצע, זאת אומרת יקר וזול, מחיר דירה ממוצע בישראל הוא 980 אלף שקל, זה נכון לנתון שמלפני שנה, היום זה כבר יותר ממיליון שקל מחיר ממוצע של דירה. דירה מקבילה מבחינת מטראז' בארצות הברית, 170 אלף דולר, זאת אומרת משהו כמו 600 אלף שקלים, 400 אלף שקלים פחות ממחיר הדירה בישראל, וחייבים גם להגיד שמשכורות בארצות הברית הן גבוהות ממה שכאן. זאת אומרת, כאן היכולת של צעיר להגיע לדירה הרבה יותר קטנה מאשר של צעיר אמריקאי או של צעיר אירופי. עכשיו, חברי חברי הכנסת, כשמדברים על דיור בר-השגה, מדברים באופן ככה אינסטינקטיבי, אינטואיטיבי, על קבוצות חלשות או עניות יותר שמתקשות להשיג דירה. אבל הבעיה שקיימת בישראל היא שהקושי הזה הולך ומטפס גם למעמד הביניים, מטפס מעלה-מעלה בקבוצות הכנסה ומאיים לספח חלק ניכר ממשקי הבית בישראל. כשדירה ממוצעת בישראל עולה 1,000,000 שקל, וכשדירה באזור המרכז עולה 1,500,000 שקל או יותר, גם משפחה של שני ההורים עובדים, שני בני זוג, גם משפחה שמרוויחה לא שכר מינימום, שכר יפה, מאוד מתקשה להגיע לדירה. המחסור הוא חריף והוא מדיד. בישראל האוכלוסייה מתרבה, וטוב שכך, והפער השנתי שנפתח בין היצע הדירות לבין גידול האוכלוסייה הוא משהו כמו 10,000 יחידות בשנה. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את השנה שבה התחילו להיפתח הפערים האלה, וזה שנת 2003, לפני 7 שנים, הפער המצטבר בתקופה הזאת, עד לפני שנה, כי הנתונים שלי מלפני שנה, עומד על משהו כמו של 50,000 דירות. יש לנו גידול במשקי הבית לעומת ירידה בהיצע. בעיה נוספת שחייבים לשים עליה את האצבע היא רכישת דירות על ידי תושבי חוץ. ועוד נתון שאני אביא אותו בפניכם ומאוד מחדד את העניין, הוא העובדה שלמעלה משליש מהדירות שקונים בישראל הם מה שנקרא דירות להשקעה. זאת אומרת, הן לא נרכשות לצרכים מיידיים של מגורים, אלא להשקעה או כדירת נופש. מה שאומר שיש לנו עיוות במיסוי. אם המס על דירה להשכרה שמשכירים מהשכר דירה 10%, צריך להגדיל מס במקרה שמדובר בדירה להשקעה, בוודאי בן אדם שמחזיק במספר דירות, בוודאי תושב חוץ שמשאיר את הדירה שלו ריקה לכל אורך השנה ודוחק את רגלי המקומיים, מה שגם יוצר בעיה אורבנית קשה. ויש מדינות שנדרשו לעניין, מדינות בערך בסדר גודל של ישראל, שיצרו מנגנון מיסוי כדי לטפל בעניין. גם אופי הבנייה השתנה ומשפיע לעומק על סוגיית מחירי הדירות והנגישות לדירות. אם בשנות ה-50 וה-60 בנו בישראל דירות קטנות בדרך כלל, הגודל, אגב, כדי לסבר את האוזן, ממוצע של דירה שנבנתה בבנייה פרטית בשנות ה-50-60 היה 50 מטר, והגודל של דירה שנבנתה בבנייה ציבורית היה 28 מטר, ואני אומר ש... טוב שיצאנו מעיתות הצנע האלה ועברנו לסטנדרט אחר לחלוטין. רק אבל שנבין, בשנת 2008 הגודל הממוצע של דירה חדשה היה 182 מטרים מרובעים. ולכן גם הדירות יקרות. זאת אומרת, טוב שיש דירות גדולות וזה מתאים לחלק מהאנשים, אבל ברגע שזה הגודל הממוצע של דירה בישראל, ברור מדוע הדירות האלה הן יקרות ומדוע קשה לזוג צעיר. זוג צעיר, חברים, לא צריך דירה של 180 מטר וגם לא 100 מטר. זוג צעיר יכול להתחיל את הדרך בדירה של 75 ו-80 מטר ולהגדיל ממש כפי שעשו ההורים שלי, והתחילו בהתחלה הרבה יותר צנועה מזו. הבעיה, חברי חברי הכנסת, היא בעיה של דיור בר-השגה, של דיור ציבורי שהופקר לחלוטין ושל היעדר מדיניות כוללת לדיור בישראל. הגדלת ההיצע היא חיונית, אבל לא תסייע לרבים ממחוסרי הדיור, משום שכפי שאמרתי, בונים כיום בעיקר דירות גדולות או יוקרתיות, או, אדוני שר השיכון, דירות לחרדים, וגם בעניין הזה אני רוצה לגעת. לא, אני זה חלק מהעניין. לא, אני מתייחס לעניין, והוא חלק מהמכלול. אדוני, תראה, כשאתה בונה 10,000 יחידות דיור בחריש, 10,000 יחידות דיור בבית שמש, 8,000 בנצרת עילית שנייה, אלפי דירות ברכסים בצפת ובטבריה, בדקתי את הנתונים. באמת, המגזר החרדי הוא מגזר שצריך לספק לו פתרונות דיור, אני לא מתכחש לזה, הם אזרחים שווים לכל דבר במדינת ישראל, אבל זה לא יכול להיעצר שם. והשאלה, אדוני שר השיכון, מה עושים לגבי סטודנטים? מה עושים לגבי זוגות צעירים עם פחות ילדים? מה עושים לגבי אנשים בפריפריה? ואדוני שר השיכון, אני חייב גם להגיד עוד מילה. אני לא בטוח שהמדיניות הזאת של יצירת ערים נפרדות או שכונות נפרדות לחרדים או לסקטורים מסוימים היא מדיניות נכונה. אני יודע שיש גישה כזאת, אני יודע אפילו, אדוני, ואני אומר לך בכנות, גם בקרב חילונים יש כאלה שאומרים, אנחנו לא רוצים כאלה וכאלה, זה לא מקובל עליי. אני חושב שמדיניות נכונה, גם של דיור וגם מדיניות חברתית נכונה, היא מדיניות של שילוב, ואני חושב שאנשים צריכים לגור ביחד. לסיכום, חברי חברי הכנסת, דיור היא זכות אנושית בסיסית, אני לא אומר אפילו זכות חברתית, היא זכות אדם בסיסית, בדיוק כמו הזכות לבריאות או זכות לחינוך או זכות לקיום בכבוד. ואני חושב שמדינת ישראל בסך הכל יש לה את הניסיון ויש לה את הידע בבנייה ובהיצה של שיכון ושל דיור. עמדנו בפני אתגרים והיינו בתקופות הרבה יותר קשות מבחינת מצב כלכלי, מבחינת איומים, מבחינת גלי עלייה והגירה. גם היום אנחנו יכולים, היום אנחנו במצב, תודה לאל, הרבה יותר טוב, ומדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה מדיניות אחרת. ומשפט אחד, אדוני, לסיכום. מחירי הדיור הם בשמיים, אבל הפתרון איננו בשמיים. וזו לא גזירת גורל שאנחנו נידונו לדירות שעולות 1.5 מיליון ושני מיליון שקל. וכשדירה בישראל עולה על מחירי דירה בברלין או בפריס, פה צריכה להידלק נורה אדומה. תודה רבה.
תודה לחבר הכנסת ניצן הורוביץ. יעלה וישיב שר הבינוי והשיכון, השר אריאל אטיאס.
אכן מצוקת הדיור היא כזו שעוסקים בה גופים רבים, ואני שמח על כל מי שעוסק בזה. היא לא תולדה של הממשלה הזו, גם לא של הממשלה הקודמת, וכנראה גם לא זו שלפניה. מצוקת הדיור היא בראש ובראשונה מחסור בהיצע. המחסור בהיצע נולד על פני לפחות 10 שנים, אין תכנון זמין שאפשר לתרגם אותו למכרזים. יכול להיות שיכולים להציג לנו מספרים של יחידות, של תוכניות מאושרות, אבל הן לא תמיד מתורגמות למכרזים. צריך לזכור שלייצר מכרז שאפשר להוציא ממנו יותר בנייה, צריך לסכם עם משרד התחבורה את התשתיות, עם ראשי הערים שלא תמיד הם רוצים מכרזים אצלהם, בטח לא דירות קטנות, כפי שאמרת, חבר הכנסת ניצן הורוביץ. והדבר הזה הוא לא של פתרון של זבנג וגמרנו. בישראל צריכים כ-40,000 יחידות דיור בשנה. בפועל, בעשור האחרון, מינהל מקרקעי ישראל היה משווק 15,000 בשנה. השוק הפרטי עושה גם 15,000 בשנה. זאת אומרת שבשנה, ב10 שנים האחרונות, עד לפני שנה וחצי, קיבלנו 30,000 יחידות דיור בשנה במקום 40,000, ש-15,000 זה מינהל, 15,000 זה השוק הפרטי. באזורי הביקוש יש הרבה קרקעות פרטיות. בתל אביב רוב הקרקע היא פרטית, זאת אומרת המדינה היא לא שחקן שם היום. שלא לדבר על משך זמן הבנייה שעולה. להוציא היתר בנייה בישראל בממוצע לוקח שנה. זאת אומרת, אחרי שאנחנו מוציאים את המכרז, שגמרנו את כל ההסכמים, ו-60 יום אחרי המכרז יש זוכה, הוא עכשיו צריך לעבור שנה עד שהוא מעלה טרקטורים להתחיל לבנות את הדירה. הפתרונות קודם כל הם משולבים. אבל הדבר הראשון והמרכזי שעשינו, בוודאי בשנה וחצי האחרונות, זה להגדיל את היצע היחידות דיור. אם מינהל מקרקעי ישראל היה רגיל להוציא 15,000, בשנה האחרונה הוא הוציא 30,000 יחידות דיור, ואנחנו במספרים האלה, פחות או יותר, אפילו יותר, נסיים גם את השנה הזו. מדובר במאמצים מאוד כבירים שעושה מינהל מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון, על מנת לייצר מהטבעות המאושרות יחידות דיור. כל הסכם כזה וכל שורה שאתם רואים במכרז וכל אלפי יחידות דיור שאתם שומעים שהוצאנו, 4,000 פה ו-3,000 שם, זה עבודה אינטנסיבית של עובדי מינהל מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון, שלוקחת כל תב"ע מאושרת, סורקת אותה במסרקות של ברזל, יושבים עם ראשי ערים, יושבים עם תאגיד המים בכל מקום, תב"ע אחרי תב"ע. זה
חבר הכנסת שטרית, חבר הכנסת שטרית, אתם מדברים בקול רם ושומעים אתכם עד לפה.
אנחנו על ידי זה מגדילים את היצע הקרקעות. כפי שאמרתי, הכפלנו את כמות ההיצע שהיו רגילים לעשות. זה לא עושה את זה ביום אחד, אבל זה מחלחל לשוק. דבר נוסף צריך לזכור, הריבית הנמוכה שלא הייתה נהוגה בישראל מעולם, בגובה של 0.5% לתקופה לא מבוטלת, גרמה להכפלת עסקאות של דירות יד שנייה, של דירות שניות של משקיעים. ניתן לכם דוגמה, בשנה האחרונה היו 102,000 עסקאות, 30,000 מתוכם של דירות יד שנייה. ב-2008 15,000 דירות היו, סליחה, של משקיעים. זאת אומרת שקיבלנו בעולם הזה של הריבית הנמוכה עוד 15,000 קנייה של 15,000 דירות נוספות שהן לא ישירות מתורגמת לזוג צעיר שבשמו אנחנו רוצים לדבר עכשיו. כל זה בא לתת את המכלול, את גודל הבעיה ואת עולם הפתרונות. הדרך לטפל בזה, כמו שאמרתי, בהיצע אנחנו מטפלים. יש ועדת חסמים שהקים אותה ראש הממשלה שגם נרתם לעניין, ובטח תשמעו מזה בשעות הקרובות. נרתם לזה שהוועדת חסמים בראשות מנכ״ל משרד ראש הממשלה לוקחת פרויקטים גדולים שאנחנו מביאים להם, אגב לא של חרדים, ומתרגמת את זה לכסף. אני אתן דוגמה קטנה. היה לנו תב"ע מאושרת בראש העין ל-12,000 יחידות דיור. אי אפשר היה לתרגם את זה למכרז, בגלל שבשביל להוציא היתרי בנייה צריך להקים מחלף בכביש 5 שעולה 300 מיליון שקל. אנחנו לא יודעים להביא את זה, משרד האוצר לא רצה להביא את זה, היו צריכים להושיב את שני הגופים האלה ואת העירייה ואת תאגיד הביוב כדי להתחיל להניע את התהליך הזה. כאלה תוכניות יש הרבה, לא של 12,000, אבל פה 1,500 ופה 2,000, בכל מיני מקומות מהסוג הזה. היה לנו בקריית מוצקין אירוע כזה שצריך לשדרג את מערכת הביוב ב-80 מיליון שקל. הממשלה כממשלה מתעסקת בזה וסורקת את התוכניות במסרקות של ברזל. לא יעזור כלום אם אנחנו לא נגדיל את התכנון. אנחנו מתכננים, מעבירים את זה לוועדות המחוזיות, ואם שם לאשר תוכנית, לנו לוקח, שהמדינה מתכננת, שתוכניות גדולות, מעל 500 יחידות, לוקח לנו 6 ו-7 שנים לאשר את התוכנית, שלא לדבר אחרי אישור התוכנית לייצר את המכרז, מה שאמרתי, אז אנחנו נהיה עוד פעם בתהליכים האלה. אנחנו עכשיו הרי מורידים את המלאים מתוכניות ישנות. מה שאנחנו מתעסקים עכשיו זה לא תוכניות חדשות. ולכן גם ראש הממשלה יזם את הרפורמה בתכנון, ייקח את הזמן שלה. הנגיד ניסה לעשות את הצעדים שלו, לדעתי הם לא תורמים ברמה של להוציא את המשקיעים החוצה, הם יותר מקשים על הזוגות צעירים ואל אלה שכבר לקחו משכנתאות, כי אני חושב שמשקיע שעושה סיבוב על הקרקע או על הדירה ומזכיר אותה, זה לא משנה לו אחוז לפה, אחוז לשם. הוא בסוף נכנס להשקעה, לקח הלוואה מהבנק ומוציא את זה מיד מהשכר דירה. ותמיד יש לו כמה לירות, זה לא מדובר באיזה אדם עני או חסר בית. יש מספר צעדים שאנחנו שוקלים לעשות. כן. בשעות הקרובות אנחנו גם נפרסם עוד צעדים שאנחנו עושים על מנת לתת תמריצים לקבלנים לבנות יותר מהר, על מנת לשחרר קרקעות. יש לנו פעולות שאנחנו עושים בקרקע חקלאית, שאנחנו רוצים לשחרר את הקרקעות החקלאיות ההיסטוריות. אבל יש דבר אחד שאני מודה שמשרד האוצר לא מסכים איתנו, וכרגע אין לנו הסכמה עם זה ואנחנו נאבק עליו, זה להסיט את האוכלוסיות לכיוון הפריפריה. בעולם הזה של פיזור אוכלוסין, אנחנו לא יכולים להגיד שלקנות דירה בדימונה ולקנות דירה בתל אביב, יש את אותם תנאים. אותם תנאים בהלוואה ואותם תנאים במסים. אם 40-50% מערך הדירה זה מיסים, אז זה באזור המרכז, באזורי הפריפריה שמרכיב הקרקע הוא מאוד נמוך זה פחות, אז זה לא ייתכן שזה באותם תנאים. אנחנו עשינו דיאלוג מאוד ארוך עם משרד האוצר, שלא עלה יפה עד לרגע זה, ולכן יושב פה ידידי סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יצחק וקנין, שהגיש הצעת חוק שעלתה על שולחן הכנסת, היא תגיע לוועדת שרים לחקיקה ככל שלא נגיע להסדר עם משרד האוצר, שהמטרה שלה זה לתת תמריצים לזוגות צעירים בפריפריה. ההצעה אומרת שכל דירה ראשונה בבנייה רוויה באזור עדיפות לאומית א', משרד השיכון ישתתף בהחזר המשכנתה בהיקף של 800 שקל לחודש, כי זה הממוצע של 20% מהיקף המשכנתה ל-20 שנה. זאת אומרת, אנחנו לא מעמיסים על תקציב המדינה, עכשיו תיתנו כך וכך מאות מיליונים או מיליארד שקל, זה היה היקף ב-2003. אנחנו עם הזוג צעיר בהלוואה בתשלומים, זה שווה 20% בערך מההלוואה, שווה ל-20 שנה 140,000 שקל. צריך פחות הון עצמי להגיע לבנק בגלל שהמדינה לוקחת את האחריות על ההלוואה הזאת. חייב לומר שמשרד האוצר מתנגד בתוקף, לא רק מתנגד, מתנגד בתוקף. אנחנו גם נדחוף את זה בתוקף. אני מעריך שיהיה לזה רוב בבית הזה לעשות את זה, הדיאלוג עדיין נמשך. זה דירה ראשונה בפריפריה, כל הזוגות צעירים, לא חשוב מי הם ומה הם, בכל המקומות, אני חושב שזה יכול לעשות הרבה. להערכתנו זה יודע להביא אלפי זוגות צעירים בשנה, יהיה על זה מאבק ציבורי, ואני משוכנע שבכוחות משותפים אנחנו נצליח להמשיך במגמה הזאת, פעם ראשונה של הגדלת ההיצע, פעם שנייה לתת תמריצים לזוגות צעירים, וככה יקל על כולם.
תודה לשר הבינוי והשיכון. מה אדוני השר מציע?
מה אני מציע? כמה יש פה?
ועדה.
אני מציע להסיר את זה מסדר היום.
שר, אני לא חושב ש...
אין לנו רוב.
לא, זה לא עניין של רוב, אני לא חושב שההצעה היא...
יאללה, כלכלה. כי שבוע שעבר היה כבר בוועדת כלכלה, ולפני שבועיים עוד הפעם. רוצים עוד פעם, עוד פעם.
לפני שנצביע, חבר הכנסת דב חנין מבקש הצעה אחרת.
יאללה.
השר יכול לרדת למקומו. תודה לשר הבינוי והשיכון, השר אריאל אטיאס.
תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת. הגיע הזמן שמדינת ישראל תתחיל לתת מענה למצוקה בדיור. והמענה הזה יכול להיות אחד ויחיד. המענה הזה הוא בנייה ציבורית בהיקפים גדולים, בנייה של דיור ציבורי להשכרה במחירים אפשריים. כשאני אומר דיור ציבורי, אדוני היושב-ראש, אין בכוונתי לדבר על דיור לעניים, דיור עני, בכוונתי לדבר על מודלים, כפי שגם חבר הכנסת הורוביץ הזכיר, שקיימים בעולם, עובדים, מצליחים. בכל ערי אירופה הגדולות יש דיור ציבורי, חלק גדול מהדיור הוא דיור ציבורי, הוא דיור לצעירים, לאנשים מבוגרים יותר. בלי דיור ציבורי בהיקפים גדולים, אי אפשר יהיה לפתור את מצוקת הדיור בישראל. זו דוגמה נוספת לכך שכאשר אנחנו נשענים בצורה בלעדית על מנגנוני שוק, אנחנו מגיעים למבוי סתום. תודה רבה.
תודה לחבר הכנסת דב חנין. אם כן, רבותי, השר הציע ועדה, המציע ניצן הורוביץ מסכים לוועדה, אנחנו נצביע, אם כן, אם זה ילך לוועדת הכלכלה, אני מבין. כן, רבותי, הצבעה, מי בעד? מי נגד? בעד. אתה מדבר על מה?
בהירה.
אז אני אעבור להצעת חוק. כן, בטח השר... כן. אם כן, רבותי, 11 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. ההצעה תועבר לוועדת הכלכלה להמשך לדיון. רבותי, אנחנו ממשיכים בסדר היום, אנחנו מדלגים על מספר סעיפים. אנחנו עובדים להצעת חוק עובדים זרים תיקון. חבר הכנסת... חבר הכנסת מיכאלי. גם רישוי עסקים של דוד אזולאי. כן. כן, גם זה ייקח לי בדיוק חצי דקה. כן, רבותי, אנחנו נמתין מספר דקות שיגיע יושב ראש ועדת הפנים, חבר הכנסת דוד אזולאי, שצריך להציג את הצעת החוק. בינתיים, רבותיי, אני רוצה לברך את סגנית יושב ראש הבונדסטאג בגרמניה, גברת פטרה פיין. אנחנו מברכים אותך בבואך לכנסת ישראל, למדינת ישראל. ברוכים הבאים. חבר הכנסת בן-ארי, לא שמעתי מה שאמרת.
אמרתי, הגרמנים אנשי אדמים. אין מחילה.
זה לא במקום ולא בזמן, לצערי הרב.
9 מיליון עובדים בקורה.
ידידי, זה לא על סדר היום, ואתה לא צריך לעורר על כל דבר מחלוקת. זה לא במקום ולא בזמן.
רבותיי, מאחר ויש שני נושאים, אחד מהם זה הכרזה לגבי חברת הכנסת אורלי לוי, שהיא נבחרה להיות סגנית יושב ראש הכנסת, וזה ביקש היושב ראש לברך אותה, ואני מחכה שברגעים הקרובים הוא ייכנס. אבל יש את הצעת חוק רישוי עסקים, שמי שצריך להציג אותה זה יושב ראש ועדת הפנים חבר הכנסת דוד אזולאי, ואני מבין שהוא מתעכב. עולה, אנחנו נמתין עוד דקה, כי אני לא רוצה להפסיק את הדיון באמצע. מה אתה אומר, חבר הכנסת מיכאלי? כן. יש הרבה מה להגיד. כתוב, הנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. אז השמיימה זה הנשמה. גמטריה הנשמה. 400 בדיוק אם תספרו. אני, חבר הכנסת דוד רותם נמצא. חבר הכנסת דוד רותם, אתה רוצה להציג את את הצעת החוק הוצאה לפועל תיקון מספר 29, התשע"א 2010. אני מזמין את יושב ראש ועדת החוקה חבר הכנסת דוד רותם להציג את הצעת החוק. אני כבר קראתי ליושב ראש ועדת החוקה, ואנחנו נמשיך בסדר היום. כן, אם תרצה אני אתן לך את שניהם.
תודה. אדוני יושב ראש, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, בהצעת ועדת החוקה חוק ומשפט אני מתכבד להביא לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק ההוצאה לפועל תיקון 29, התשע"א 2010. תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל קבע כי רשמי ההוצאה לפועל לא יוכלו לשמש בו זמנית כרשמים בבית-משפט ובהוצאה לפועל גם יחד. נקבעה הוראת שעה, והוראת השעה הזאת אמורה לפוג בקרוב. מכיוון שהוגשו שתי הצעות חוק הנוגעות לרשמים,
רבותי, אני מבקש לשמור על השקט. מזכירי הסיעות, מזכירי הסיעות. כן. אדוני יכול להמשיך.
סגן שר הבריאות, אתה נורא מפריע לי. אדוני סגן שר הבריאות,
הרב ליצמן,
אתה מדבר בקול רם.
כן, אדוני יכול להמשיך.
הוגשו לכנסת שתי הצעות חוק הנוגעות לרשמי בתי המשפט ורשמי ההוצאה לפועל. חוקים אלה עברו בקריאה ראשונה והם נמצאים על שולחן ועדת החוקה חוק ומשפט. על מנת לקבוע זמן סופי שבה תעבורנה הצעות החוק, מוצע להאריך בשישה חודשים את הוראת השעה, דהיינו עד מאי 2011, כדי שנוכל לגמור את הצעות החוק. אין לחוק הסתייגויות, כן. אני מבקש.
אדוני יישאר על הדוכן, אני אוסיף את ההצבעה שלך, כיוון שאני מאפשר לך כבר להקריא. אם כן, רבותי, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה, מאחר ולחוק זה אין הסתייגויות. הצעת חוק הוצאה לפועל תיקון מספר 29, התשע"א 2010, קריאה שנייה. מי בעד? מי נגד? חמישה עשר בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אם כן, רבותיי, כולל קולו של דוד רותם, אם כן, 16 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. החוק נתקבל בקריאה שנייה. אנחנו עוברים, אדוני, לקריאה שלישית. אם כן, רבותי, הצבעה בקריאה שלישית. מי בעד? מי נגד?
ללחוץ, אורלי. בעד, אורלי, בעד ללחוץ. את מקוזזת.
היא מקוזזת.
מקוזזת, נו, מה אני אעשה?
חמישה עשר בעד, כולל קולו של יושב ראש הוועדה דוד רותם. אין מתנגדים, אין נמנעים. אם כן, רבותי, הצעת חוק ההוצאה לפועל תיקון מספר 29, התשע"א 2010, עברה בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו ממשיכים, הצעת חוק סדר הדין הפלילי תיקון מספר 62, הוראת שעה, התשע"א 2010, קריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב ראש ועדת החוקה והמשפט חבר הכנסת דוד רותם.
תודה, אדוני יושב ראש, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת. הצעת חוק סדר הדין הפלילי חלוקת הטיפול בחומר חקירה בין הפרקליטות לתביעה המשטרתית בא לעשות אחת ולתמיד סדר בחלוקת התיקים בין התביעה הכללית, דהיינו הפרקליטות, לבין יחידת התביעות של משטרת ישראל. לצערי הרב, עד היום המצב היה שיחידת התביעות של משטרת ישראל טיפלה בלמעלה מ-90% מן התיקים שמוגשים לבתי-המשפט. הפרקליטות, שיש בה כמות גדולה יותר של תובעים, טיפלה בקושי ב-10%. בהצעת החוק, שהפכנו אותה על-פי החלטת המליאה להוראת שעה לשלוש שנים, על מנת שנוכל להמשיך ולדון בנושא איחוד התביעה המשטרתית והתביעה הכללית, נשארה על שולחן הוועדה. על-פי הצעת החוק נקבעה חלוקה ברורה בין תיקים שבהם תעסוק התביעה הכללית לבין תיקים שבהם תעסוק הפרקליטות, כאשר בתיקים מסובכים ובתיקים שבהם יש חומר ראיות מורכב תעסוק הפרקליטות. בתיקים שבהם חומר ראיות הוא בלתי מורכב וניתן להגיע להחלטות מהירות על מנת לזרז את הדיון המשפטי, תמשיך לדון התביעה המשטרתית. יחד עם זאת, מנענו אפשרות להשתמש במה שנקרא הלכת אליעזר כהן, שהיא הלכה של בית המשפט העליון שמאפשרת העברת תיקים הלוך וחזור. הדבר הזה נאסר בחוק, לא תהיה עוד העברת תיקים אלא על פי החוק ותוספותיו. להצעת החוק אין הסתייגויות ואני מבקש לאשר אותה בקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה.
הנסיעה של הבונדסטאג. תודה רבה ליושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה, נכון, אדוני המזכיר? כן. ובכן, אנחנו, הואיל ואין הסתייגויות, אנחנו נצביע על הצעת חוק סדר הדין הפלילי, אדוני יושב ראש הוועדה, כשתגיע למקומך, תיקון מספר 62, הוראת שעה תשע"א 2010 למניינם, בקריאה שנייה. נא להצביע, מי בעד, מי נגד, מי נמנע? נא להצביע בבקשה. אני מצביע במקום יצחק וקנין. אני הצבעתי בעדך, חבר הכנסת יצחק וקנין. 18 בעד בצירוף קולי, כי אני הצבעתי עדיין כאשר העמדה רשומה על שמו של חבר הכנסת יצחק וקנין. 18 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק סדר הדין הפלילי תיקון מספר 62 עבר בקריאה שנייה. אדוני יושב ראש הוועדה, יושב ראש ועדת חוקה חוק ומשפט מבקש להצביע בקריאה שלישית, ולכן אנחנו נצביע בקריאה שלישית. נא להצביע, מי בעד, מי נגד, מי נמנע? בבקשה. עכשיו חבר הכנסת וקנין, כבר העמדה אצלך והכל מסודר. תודה רבה. הצעת חוק סדר הדין הפלילי תיקון מספר 62, הוראת שעה, התשע"א 2010. בעד 17, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק, חוק סדר הדין הפלילי, עברה בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. ההצעה היא הצעה ממשלתית. תודה. אני מברך את חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אשר היום נבחרה על-ידי הכנסת לשמש כסגנית יושב-ראש הכנסת. עוד צעד בדרכך הפוליטית, ביתן ותמשיכי בדרכך זו, והיא תהיה סוגה בהרבה הישגים. לא מוקשים ולא שושנים, אמרתי, בהרבה הצלחות. אנחנו נקיים, סגנית השרה אורית נוקד, בשעה 16 בדיוק, אותו ציון של הצנחנים במלחמת העולם השנייה וחנה סנש ביום ה-66 להסתלקותה. אני מדבר עכשיו על חוק הוצאה לפועל. כן. מי זה, חיים כץ? חבר הכנסת דוד אזולאי יעלה ויבוא כיושב ראש ועדת הפנים ויציג הצעת חוק עובדים זרים תיקון מספר 13, התשע 2010. בבקשה אדוני. האם יש הסתייגויות לחוק זה? אין הסתייגויות, תודה. בבקשה אדוני. יש הסתייגות לחבר הכנסת חנין? אומר חבר הכנסת חנין. לא, אל תגידו לי אם המסתייגים פה, רק תגידו לי אם יש הסתייגויות. תודה רבה. מי עוד? רק חנין.
אדוני היושב-ראש, מכובדי השרים, עמיתי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק עובדים זרים תיקון מספר 13, תשע"א 2010, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. סעיף 6א, סעיף קטן 2 לחוק עובדים זרים, תשע"א 1991, להלן החוק, מאפשר למפקחים שהוסמכו לפקח על הוראותיו להיכנס בכל עת סבירה ללשכה פרטית ולמקום עבודה של מעביד או עובד זר. הסעיף גם מאפשר למפקח להיכנס בהסכמת העובד הזר למקום עבודה שהוא מקום מגוריו של העובד לצורך פיקוח על הוראות סעיף 1ה לחוק, שעניינו החובה לדאוג לעובד למגורים הולמים. אפשרות הכניסה של מפקח לשכה פרטית הממוקמת בבית מגורים או למקום העבודה הממוקם בבית מגורים מוגבלת כיום מאוד. לכן, על מנת לייעל את אפשרות הפיקוח על הוראות החוק השונות, ובפרט על עבירת העסקה שלא כדין או בניגוד לתנאי ההיתר, מוצע להסמיך מפקח לבקש משופט של בית דין אזורי לעבודה או של בית משפט השלום צו שיאפשר את כניסתו למקומות המנויים לאל שהם לשכה פרטית או מקום עבודה המשמשים גם כמקומות מגורים. סמכות זו אינה גורעת מסמכותו של המפקח להיכנס בלא צו ללשכה פרטית או למקום עבודה שאינם משמשים למגורים. הצעת חוק זו מוגשת בצירוף הסתייגות, אולם אני מבקש שהכנסת תתמוך בהצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית בנוסח המוצע על ידי הוועדה בלבד. תודה רבה אדוני.
תודה רבה ליושב-ראש.
אני מתנצל על כך שלא ידעתי שיש הסתייגות.
יושב-ראש, זה בסדר גמור, אנחנו בשביל זה עוד נמצאים פה לשמור. רבותי חברי הכנסת, להצעת חוק זו הסתייגות אחת של חבר הכנסת דב חנין, ולרשותו 5 דקות היום בזמן שחזרנו על עצמנו כולנו, אבל לא על חשבון האמירה ולא על חשבון התוכן.
תודה רבה, אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת. כולנו רוצים להבטיח הגנה על זכויותיהם של העובדים. כולנו צריכים להבטיח הגנה על זכויותיהם של העובדים הזרים, כי אם זכויותיהם של העובדים הזרים נפגעות, התוצאה היא לא רק פגיעה בעובדים הזרים, התוצאה היא פגיעה בכלל העובדים בישראל, כי אם יש בישראל עובדים שאין להם זכויות, העובדים האלה מושכים את שוק העבודה למטה, מייצרים תחרות עם העובדים הישראלים שלהם יש זכויות, והתוצאה, תוצאה שמזיקה גם לעובדים הזרים וגם לעובדים הישראלים. ולכן, עמיתי חברי הכנסת, הגברת האכיפה על דרך ההעסקה של העובדים הזרים היא בסך הכל דבר חיובי. צריך להגן על זכויותיהם של העובדים האלה, צריך להבטיח שהם מועסקים באופן נכון, תקין ותוך הקפדה על זכויותיהם. ההסתייגות שלנו נועדה להבטיח שהתיקון להצעת החוק הזה יבצע את המטרה הזו ולא יבצע מטרות אחרות. לכן אנחנו מציעים להקפיד ולומר שההיתר להיכנס למקום מגורים יוכל להינתן רק על ידי שופט של בית הדין האזורי לעבודה, שהוא זה שמופקד על הגנת זכויות עובדים, ולמחוק את התוספת שמאפשרת את אותה סמכות גם לשופט של בית משפט שלום. וכמו כן אנחנו מציעים להקפיד ולומר שהכניסה לאותו מקום מגורים נעשית לצורך בדיקת קיום חובותיו של המעביד. האיזון שההסתייגות שלנו מציעה הוא איזון נכון. הוא איזון שבעצם מקדם את המטרה החיובית של התיקון בחקיקה, שהיא הגנה והקפדה על שמירת זכויותיהם של עובדים, כולל העובדים הזרים. אם ההסתייגות הזו לא תתקבל, התוצאה תהיה מנגנון לא מאוזן, פרוץ, שמאפשר כניסה למקום מגורים למגוון של מטרות, למגוון של שימושים אם תרצו, ובכך הוא יפגע בזכויות אזרחיות, והוא יכול לשמש גם למטרות זרות ושונות ממטרתו המקורית של התיקון בחוק. עמיתי חברי הכנסת, אין לנו עניין לייצר פה מנגנונים של רדיפת עובדים זרים. המנגנונים שאנחנו רוצים לייצר הם מנגנונים של חוקי עבודה שיכניסו את העסקת העובדים הזרים למסגרת מסודרת, תקינה, מסגרת שמקפידה על הזכויות, כך שבסופו של דבר אותו אינטרס שבגללו מיובאים עובדים זרים, שנובע מהעובדה שהעובדים האלה מועסקים ללא זכויות, ללא הגנה, ללא שכר הולם, אותו אינטרס ייפגע, יצטמצם, ובסופו של דבר אפילו יישמט. ולכן, עמיתי חברי הכנסת, אני מציע לקבל את ההסתייגות שלנו. אני חושב שהיא משמשת את המטרה החיובית שביסוד החוק, ומונעת גלישה של החוק הזה למקומות רעים שהוא לא צריך לגלוש אליהם. תודה רבה.
תודה רבה לחבר הכנסת חנין. האם אדוני יושב ראש הוועדה רוצה לענות על ההסתייגות או ש... אוקיי. ובכן, נא לשבת, רבותי, חברי הכנסת, רבותי השרים, נא לשבת. אנחנו עוברים להצבעות, ואנחנו נצביע, הואיל ויש לנו הסתייגות אחת לסעיף אחד, אנחנו מצביעים קודם כל על שם החוק, כהצעת הוועדה. רבותי, חברי הכנסת, נא להצביע, שם החוק כהצעת הוועדה, נא להצביע, מי בעד, מי נגד, מי נמנע. חמישה עשר בעד, נגד אין, נמנע אחד. אני קובע שהצעת השם היא נתקבלה, שם החוק נתקבל כהצעת הוועדה. תודה רבה, רבותי חברי הכנסת. אנחנו עוברים להסתייגות הקיימת לסעיף אחד של חברי הכנסת, ואני מציין בפירוש את שמם, כי הם נמצאים פה, אינם נמצאים פה בגלל החג, חג הקורבן, אשר עליו ברכנו בתחילת הישיבה את כל חברינו בכנסת ואת כל אזרחי ישראל ותושביה המוסלמים, הדרוזים והצ'רקסים לרגל חג אל-אדחא, חג הקורבן. לכן ההסתייגות היא של חברי הכנסת מוחמד ברכה, חנא סוויד, עפו אגבאריה ושל דב חנין, כפי שהוצגה על ידי דב חנין. מי בעד, מי נגד, מי נמנע? נא להצביע על ההסתייגות. נא להצביע. שלושה בעד, 14 מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שההסתייגות לא נתקבלה. לכן אנחנו מצביעים, כמה סעיפים יש לחוק? זה אחד, רק סעיף אחד. לכן אנחנו מצביעים על נוסח סעיף אחד ועל נוסח ההצעה כולה, מקשה אחת, שכן ההסתייגות לא נתקבלה. נא להצביע, רבותי חברי הכנסת, מי בעד, מי נגד, כהצעת הוועדה. נא להצביע. 15 בעד, אין מתנגדים, שניים נמנעים. אני קובע שהצעת החוק נתקבלה בקריאה שנייה. אדוני יושב ראש הוועדה, האם אדוני מבקש להצביע בקריאה שלישית? תודה רבה. ובכן, אנחנו עוברים להצביע על הצעת חוק העובדים הזרים תיקון מספר 13, התשע"א 2010, בקריאה שלישית. רבותי חברי הכנסת, נא להצביע. מי בעד, מי נגד, מי נמנע, נא להצביע. שישה עשר בעד, אין מתנגדים, שניים נמנעים. אני קובע שהצעת החוק עברה בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אדוני יושב ראש ועדת הפנים, האם אדוני רוצה לברך או ממשיכים בסדר היום? רבותי, נא לשבת. נא לשבת, רבותי השרים. נא לשבת. הדבר חשוב, דבר חשוב. רבותי, שרי ממשלת ישראל, המשנה לראש הממשלה, סגן ראש הממשלה והשרים, חברי הכנסת, בני משפחות צנחני היישוב, חברי וחברות שדות ים, מכובדי. אנחנו מציינים היום, חברי הכנסת, 66 שנים לסיומו הטרגי, השר בגין, של אחד הפרקים מעוררי ההשראה והמדהימים בתולדות הציונות והמאבק להקמת המדינה, הוצאתם להורג של שבעת הצנחנים שנשלחו מהארץ לאירופה. סיפורם הוא במידה רבה סיפורו של העם היהודי הבונה מחדש את ריבונותו ואת כוח המגן שלו בתנאי פתיחה נחותים, ואינו נרתע מכך. אנצו סרני, חביבה רייק, אבא ברדיצ'ב, פרץ גולדשטיין, צבי בן יעקב, רפי רייס וחנה סנש, אלו השבעה שמסרו את נפשם למען המדינה שבדרך ויצאו לשליחות ממנה לא שבו. חנה סנש, חבר הכנסת מאיר שטרית, זכורה כמי שעלתה לבדה ארצה, התנדבה לצנוח מעבר לקווי האויב, ובמהלך מבצע צבאי על גבול הונגריה נתפסה, עברה עינויים קשים, הואשמה בריגול ובבגידה במולדתה, ולבסוף הוצאה להורג. חנה הסנש היא סמל ומופת של הקרבה, של מסירות ללא גבול וללא תנאי לעם ולמולדת. יש אפילו מי שראו בה מסמלי המהפכה הפמיניסטית היהודית של העת החדשה. אין ספק שהיה בא מכל אלו גם יחד. רבותיי, סיפורה הייחודי של חנה סנש, כמי שסללה דרך לעצמה כנגד כל הסיכויים ומול כל הסיכונים, מתחילה בשנת 1939, שבה עלתה לבדה לארץ מהונגריה. עצמאותה ונחישותה באו לידי ביטוי בהחלטה להתנדב לשליחות המוצנחת באירופה. היא נתפסה שלושה חודשים לאחר שצמחה ביוגוסלביה, שניסתה לעבור את הגבול להונגריה. בסך הכל בת 23 הייתה כשעמדה בפני הפרק הנורא בחייה. בגבורה יוצאת דופן עמדה במסכת קשה של עינויים שהיו מנת חלקה במהלך חמשת החודשים שבהם ישבה בכלא ההונגרי. ההליך המשפטי שנפתח נגדה, בו הוא שמע בבגידה ובריגול, התברר ככלי ריק. הוא לא הגיע לסיומו, ובלא שניתן כל גזר דין, הועמדה סנש מול כיתת יורים. רבותיי, כשאנחנו מעלים היום כאן את זכרם, איננו מתבוננים רק לאחור, מתוך רחשי כבוד. גילויי הקרבה הם מנת חלקנו גם בשדות הקרב, כאן ועכשיו. הם מתרחשים כמעט יום-יום בפעולות שרובן חשאיות ונחשפים לעין הציבור רק בעת שנכפית עלינו מערכה צבאית רחבת היקף. אני מאמין באמונה שלמה שגם היום איננו חסרים צעירים וצעירות הנכונים באמת ובתמים ללכת בדרכם של חנה סנש וחבריה למען עמם ומולדתם. גם היום ישנם צעירים וצעירות החדורים בערכים ציוניים, באהבה אמיתית לעם ולארץ. גם היום ישנם היודעים לאזן בין קוסמופוליטיות לציונות ולאחוז באמונתם בצדקת הדרך. רבותי, הצנחנים שנרצחו ידעו לקראת מה הם הולכים, על מה הם נלחמים. הם היו חדורי תודעה יהודית ולאומית שלא הושפעה מהלכי רוח נרפים. אנחנו נתונים עדיין במאבק על קיומנו. את הצניחות הנועזות מחליף היום מאבק בזירות אחרות, מהן דיפלומטיות, תקשורתיות וטכנולוגיות, ומהן להבדיל בשדה הקרב האמיתי תוך סיכון חיים. אני מקווה שנדע לנצור את זכרם של לוחמים אלו ולשאוב מהם השראה גם לימינו אלו, והיום אנחנו עושים מה שנצטווינו והגדת לבניך ולנכדיך. יהי זכרם של הנופלים ברוך ונשמתם צרורה בצרור החיים. אני מזמין את סגנית השר אורית נוקד לומר את דבריה. בוא, סלק את כל אלה שנמצאים שם החוצה. סלק אותם בלי לשאול.
אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת והשרים, משפחת פנש והצנחנים, חברי קיבוץ דות ים, אורחים יקרים, סיפור גבורתם של חנה סנש וחבריה כתובים בדיו של תהילת עולם על דפי ההיסטוריה של תקומת העם היהודי. מורשתה של חנה סנש הוא המסד וההשראה לדורות של לוחמים אשר ראו לנגד עיניהם את ההכרח לעשות מעשה גם כאשר הדברים בוצעו כנגד כל הסיכויים. פעילות אשר עירה באלומת אור בוהק בתוך האפלה הגדולה שירדה על העולם בתקופת השואה ומנציחה עבורנו את תחושת האחריות הלאומית ואת העמידה הגאה והזקופה שכל כולה מופת וגבורה. התחקות אחר הכל ששמעה חנה סנש היא משימה ראשונה במעלה על מנת להבין את פשרה, עוצמתה, כוחה, סוד קסמה וצלילותה של קריאת הקול לצאת למשימה. אותו קול שעליו כתבה חנה סנש בפשטות כה מדויקת: קול קרא והלכתי. הלכתי כי קרא הקול. הלכתי לבא לפול. אך בכך משימתנו אינה באה לידי סיום. יתרה מזאת, זה המקום בו מתחילה משימתנו להפוך זכר זה למורה נבוכים כמדינה, כחברה וכפרטים. בחירתה של חנה סנש צריכה להקנות לכולנו כלים לשיפוט מוסרי ולנטילת אחריות אזרחית בשעת מבחן בגאווה ובאומץ. זכרם של חנה סנש וחבריה מפקיד בידינו, הנכנסים בשעריו של זיכרון זה, משימה כבדת משקל. משימתנו להיות ראויים להקרבתה ולהקרבת חבריה עבור רעיון מהפכני ונשגב. רעיון בו עם אשר לוקח את גורלו בידיו, מקים מדינה המחנכת את בניה לקחת אחריות וללחום על זכותם לחיים פתוחים תוך הצבת ערך האדם כערך עליון. אחריות זו המוטלת עלינו הן כיחידים והן כחברה תבטיח כי רוח האדם ובכללו רוח העם היהודי היא זו אשר תכתיב את נתיבי חיינו ודרכנו המשותפת ולא גזירת גורל חסוכה ונוראית. לפני כחודש קיבלה הממשלה במסגרת ישיבתה המיוחדת בקיבוץ דגניה החלטה אשר תבטיח את שימורו והרחבתו של בית חנה סנש וחבריה. שימורו של בית זה השוכן בקיבוץ דות ים על החוף אשר שימש השראה לחנה סנש יבטיח כי סיפורם של חנה סנש וחבריה ימשיך ללוות ולשמש השראה לדורות רבים בעתיד. יהי זכרם ברוך. תודה רבה. ותודה רבה לך, אדוני היושב-ראש.
תודה רבה, סגנית השר רונית תירוש.
אורית נוקד.
אורית נוקד, ואני מזמין את חברת הכנסת רונית תירוש לעלות לבמה ולשאת דברים גם היא. שתיים הם ולא יודעות, זו על זו וזו על זו.
יודעות גם יודעות, אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, אני חייבת לומר לך ברגע של וידוי, שלעתים אני מוצאת שאומרים שאני לא במשכן, ואני אומרת, איך יכול להיות? ופשוט מתבלבלים. לא, גם פוגשים אותי, אומרים לי, היית נהדרת בהרצאה אתמול, ואני אומרת, לא הייתי בהרצאה, זו הייתה אורית, וכן ההפך. אז יש
רונית,
משהו.
רונית, רק השלילה לא סובלת יחסיות. הטוב אין לו גבול.
נהדר. אדוני היושב-ראש, לכבוד לי לעמוד כאן ולדבר גם בפני הצעירים שנמצאים כאן איתנו במליאה, למעלה, ביציע, על חנה סנש, שהיא בהחלט דמות למופת ולחיקוי, נלמדת גם קורותיה נלמדים בהיסטוריה של עם ישראל. חנה סנש נולדה בהונגריה בשנת 1921, ובהיותה בת למשפחה, יש לומר מתבוללת, היא הלכה לבית ספר פרוטסטנטי, וברבות השנים היא נבחרה להיות במועצה הספרותית של בית הספר. כשהיא רצתה לממש את בחירתה זו, היא גילתה לראשונה גילויי אנטישמיות, לא נתנו לה לממש את בחירתה, ואז היא הבינה שהיא צריכה קצת לנבור בקורותיה שלה, בשורשיה, וגילתה את זהותה היהודית, ותוך כדי כך גם פיתחה לעצמה אישיות ציונית מן המעלה הראשונה. בגיל 13 התחילה לכתוב יומן שהתגלה לימים לאחר מותה, רצחה יש לומר, בקיבוץ שדות ים, ושם אני אפילו אקריא קטע ממנו בהמשך. היא עלתה, היא מימשה את הציונות ועלתה בשנת 1939 לארץ ישראל, ליישוב היהודי שהיה כאן, ושם היא כתבה ביומן: אינני זוכרת אם סיפרתי כבר שאני ציונית. אני מרגישה עכשיו שיהודייה אנוכי בכל מאודי. אני מתגאה ביהדותי ומטרתי לעלות לארץ ישראל ולהשתתף בבניינה. היום יום הולדתי, בת 18 אני. רעיון אחד מעסיק אותי בלי לחדול, ארץ ישראל. מקום אחד יש בעולם שלשם איננו נפלטים, אף לא מהגרים, אלא באים הביתה. ארץ ישראל. חנה רצתה לעלות לארץ, ומאחר והשלטון הבריטי לא סס לקבל לכאן עוד ועוד יהודים, היא נרשמה לבית הספר החקלאי בנהלל, ובעקבות כך אישרו לה להגיע ארצה, והיא באמת השתלבה שם במשך שנתיים, אבל היא הרגישה שהיא רוצה לעשות יותר מזה, היא רצתה להיות פעילה, ולכן היא התגייסה לשורותיה של אותה קבוצת לוחמים, צנחנים, שהתגייסה למען היישוב היהודי ושרתה יחד עם הצבא הבריטי, והיא נשלחה לאחר אימון קצר במצרים, היא נשלחה עם 32 חברים נוספים לצנוח בקרואטיה, לשעבר יוגוסלביה, על הגבול ההונגרי. הם שם המתינו ביערות כ3 חודשים כדי לחבור לפרטיזנים, כאשר המטרה הייתה להציל יותר ויותר נפשות יהודיות בקהילות השונות ולהעלות אותם בדרך לא דרך הארצה. הם המתינו לתעודות מזויפות, ומי שלא קיבלו אותם, היא התעקשה למלא את המשימה על אף שאין לה את התעודה, מה שלימים התגלה, לימים קצרים יש לומר, התגלה כמחדל. היא נתפסה באותו יום שגורשו יהודי הונגריה, היא נתפסה, נחקרה, עונתה, אבל מעולם לא מסרה פרטים, ואני מיד אסיים בשיר שאני חושבת שאומר רבות על דמותה המיוחדת. היא כתבה, וכבר שרו פה חברים, את הליכה לקסריה, שזה יותר ידוע במילים שלו הפותחות אותו, אלי אלי, שלא ייגמר לעולם, וגם את השיר אשרי הגפרור. חנה סנש מהווה עבור כל בני הנוער שלנו וגם הבוגרים שבינינו סמל לאידיאלים, להקרבה עצמית, לאדם עם הרבה מאוד נחישות, דבקות במטרה, שזה אחד מהערכים של צבא ההגנה לישראל, הרבה אומץ לב. אגב, היא עמדה מול כיתת יורים ללא אותו כיסוי שבדרך כלל לומדים איתו, היא אמרה, אני אסתכל לאויב בעיניים, וכך היא סיימה את חייה. אישה חזקה, חדורת תקווה, ויש הרבה מה לקבל ממנה כהשראה. על שמה אוניית המעפילים חנה סנש, אותה אונייה שהגיעה לחופי נהריה והביאה לכאן 252 מעפילים, זה היה בשנת 45, בדצמבר 45, וגם הקיבוץ יד חנה הוא בעצם על שמה.
ברשותכם, אני ממש בקצרה אסיים בשיר של כמה שורות, אשרי הגפרור, ואני חושבת שישאיר לנו מקום למחשבה. אשרי הגפרור שנשרף והצית לבבות, אשרי הלהבה שבערה בסתרי לבבות, אשרי הלבבות שידעו לחדול בכבוד. אשרי הגפרור שנשרף והצית לבבות. תודה רבה.
תודה רבה לחברת הכנסת רונית תירוש, תודה רבה לסגנית השר אורית נוקד. אני מודה לבני משפחות צנחני היישוב ולחברי וחברות שדות ים אשר אישו היום את יציע האורחים שלנו כאן בכנסת. היה לנו כבוד גדול וזכות גדולה לקיים את הזכרה הזו, מעט מקצת מהחוב של העם בישראל לאותם גיבורים, שיבת הגיבורים. תודה רבה. אדוני המשנה לראש הממשלה, אדוני סגן ראש הממשלה, גברתי השרה, רבותי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בסדר היום. בזמנו ביקשה הממשלה צווים, והם צווים, צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, תיקון מספר 19, צו הבלו על הדלק, הטלת בלו, תיקון, התשע 2010, ולשני צווים אלה קיבלנו התנגדות והסתייגות של חבר הכנסת מאיר שטרית, אשר ינמק את בקשת הביטול של הצווים אשר עדיין נמצאים בתוקף, ועל כך ישיב גם יושב ראש ועדת הכספים, ולאחר מכן אנחנו נצביע. חבר הכנסת אזולאי, אתה צודק, לי נאמר שזה בהסכמתך, אחרת לא הייתי משנה. חבל, לקחתי לתשומת לבי, ואנחנו נסיק את המסקנות. חבר הכנסת אזולאי, אנחנו צריכים להיות קפדניים לגבי סדר היום. אני חשבתי שמדובר בדבר שהוא הובן בינך לבין יושב ראש ועדת הכספים. בבקשה. בסדר. שמעתי, חבר הכנסת גפני, אין שום צורך. נא לשבת, חבר הכנסת אזולאי, אני מתנצל בפניך בשם הכנסת, אני טעיתי, פעם הבאה הייתי צריך לשאול אותך, ואין שום חוכמות, לא אקבל שום הודעות על שום דבר. את בסדר, את בסדר. חבר הכנסת מאיר
שטרית. אדוני היושב-ראש, כמה זמן יש לי?
יש שש דקות.
שש דקות, טוב. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אני ביקשתי לבטל את הצווים הללו, מכיוון שהצווים האלו הם צעד אחד נוסף בדרך הקלוקלת הכלכלית שהממשלה הולכת בה. הממשלה, בתוכניתה הכלכלית לשנת 2011-2012, ממשיכה בצעדים להחמרת ולהחרפת הפערים החברתיים במדינת ישראל ולהגדלתם, כשגם ככה מדינת ישראל נמצאת במקום השני בעולם ברמת אי-השוויון בין העשירים לעניים. ואני רוצה להסביר, אדוני היושב-ראש, ברשותך, מדוע אני מתנגד לצווים הללו? כי הממשלה, בתוכניתה הכלכלית הזאת, בשנת תקציב הקרובה, הממשלה מוותרת על הכנסות ממס הכנסה בהיקף של 5 מיליארד שקל לשנה. מי מקבל את ההטבות הללו? אנשים שמרוויחים כמובן מעל סף המס. וככל שאדם מרוויח יותר, ההטבה שהוא מקבל בהנחה במס הכנסה גדולה יותר. זאת אומרת, אדוני היושב-ראש, אנשים שמרוויחים עשרות אלפי שקלים יזכו להטבת מס לחודש של למעלה מ-3,000 שקל לחודש תוספת. מי שמקבל שכר מינימום מקבל אפס. מי שעובר את שכר המינימום ומשלם 10% מס הכנסה יקבל תוספת בערך ממוצעת לחודש של בין 20 ל-30 שקל לחודש. אז אני שואל, רבוני, זה צדק חברתי? למה הממשלה צריכה לוותר את מס הכנסה? למה צריכה לוותר על הכנסות של 5 מיליארד שקל? חשר מה לעשות ב-5 מיליארד שקל לטובת הקטנת הפערים? הרי יכלו להגדיל עם זה את שכר המינימום כפי שהצעתי. יכלו עם זה, במקום להקטין את מס הכנסה, שישראל נמצאת באחד המקומות הנמוכים בעולם, ב-OECD, ברמת המס הישיר, אפשר להקטין עם זה את המסים העקיפים לאוכלוסייה. מה זה מסים עקיפים? מס ערך מוסף, מסי קנייה ובלו. הרי באותו זמן, באותה נשימה שהממשלה מקטינה את מס הכנסה ב-5 מיליארד שקל, היא העלתה, אדוני היושב-ראש, את המסים על הדלק, את המסים על סיגריות, את המסים על אלכוהול, כאילו שנוסעים במכוניות היום רק עשירי העולם. הרי מענישים את הציבור, גובים ממנו יד אחת
נותנים לכיס, נותנים לך, איך אומרים, הגשש, נותן לך 10 שקל בכיס אחד, ומוציא לך 50 שקל מהכיס השני בלי שאתה מרגיש. הממשלה פה מצד אחד פוגעת במי? באוכלוסיות החלשות. מדוע, אדוני היושב-ראש? כי אתה יודע כמוני שהמסים העקיפים אינם מסים רגרסיביים. מס ערך מוסף, למשל, כל אדם משלם 18% על כל מוצר שהוא קונה, בין אם הוא עני או בין אם הוא עשיר, לא משנה כמה הוא מרוויח. יוצא פה שהעשיר משלם הרבה יותר, חלק גדול ממשכורתו למס, מאשר האיש העשיר, כי העשיר אף פעם לא צורך את כל משכורתו. ובעולם כולו הבינו את זה. אז אם ישראל היה לה מס הכנסה, מסים עקיפים ברמה נמוכה, הייתי אומר, תשמע, הממשלה צודקת, צריך להעלות את המסים העקיפים. העובדות, אדוני, הן הפוכות. ישראל נמצאת במקום האחרון במדינות ה-OECD ברמת המס העקיף. אז במקום שהממשלה תעשה מה שנכון, אחרון.
ה-OECD.
לא, מס עקיף. הכי נמוך. הכי גבוה,
בוודאי.
הכי גבוה, במקום הראשון. אתה צודק.
אחרון הוא ראשון וראשון הוא אחרון.
הוא נמצא במקום הראשון ב-OECD ברמת המס העקיף. במקום בין האחרונים, אגב, בנטל המס הישיר, ששם בין הנמוכים ב-OECD. זאת אומרת, הממשלה צריכה לעשות ממש ההפך, להקטין את המסים העקיפים ולהשאיר את מס ההכנסה על כנו, או להגדיל אותו אפילו במקומות שצריך להגדיל אותו. ואני חושב שהממשלה פועלת פשוט ומרחיבה את הפערים החברתיים. אז מה הפלא? שממדי העוני גדלו. בשנתיים האלה שהממשלה פעילה, ממדי העוני גדלו בצורה משמעותית. והרי ברור שהם יגדלו, כי הממשלה תורמת תרומה ישירה להגדלתם. מטילה עוד ועוד גזירות על הציבור, שהציבור לא יעמוד בהם. אדוני היושב-ראש, אנחנו בערב חנוכה. אז אומרים, בערב חנוכה, אנחנו אומרים, ימי החנוכה, חנוכה מקדשנו. אבל צריך לומר היום שם, בגיל השמחה מלא את כיסנו, אני אומר, בחוכמה ובאכזריות מרוקנים את כיסנו. על המסים ועל הגזרות.
שזה אמרנו,
אוכל מים.
שזה אמרנו בגיל השמחה
מלא את כיסנו.
ולא את כיסנו, כן.
לא על הניסים והנפלאות, אנחנו נשאיר על המסים והנפלאות שחוקקו אוכל מים עלינו. מה זה הדבר הזה? וממדי העוני במדינת ישראל, אדוני, הם ממדי העוני הגדולים ביותר בכל מדינות ה-OECD. 29% מאוכלוסיית ישראל נמצאים מתחת לקו העוני. ואני מתפלא שבקואליציה אנשים יושבים, משרים אוטומטית כל המסים הללו ואת הצווים. אגב, הצו הזה הוא לא הצו שמעלה את המכס על הבלו על הדלק. הצו הזה בעצם מציע, פשוט שיאמר למה הצו הזה נועד. הצו הזה מציע לשנות את הדיווח על הבלו, לא אחת לשלושה חודשים, במקום אחת לשלושה חודשים, אחת לרבעון, אחת לארבעה חודשים, והמדינה מפסידה כתוצאה מהשינוי בדיווח 10 מיליון שקל.
זה צו, ושוב, זה צו שהוצע על-ידי ממשלה קודמת.
מה?
מתי היה הצו הזה? גפני, אתה תאיר את ליבנו מתי הצו הזה הוצע לראשונה, על-ידי איזה ממשלה, באמת.
לא, אדוני, זה לא הוצע לראשונה, עכשיו. לראשונה, כן, זה פעם שנה.
מי מרוויח? זה מה שהוא שואל.
דה, מה החוכמה? שאתה עושה את זה בקטן, כשבגדול אתה מעניש כלל הציבור, בהיקף גדול. זה, אני רק מראה שהממשלה לא קונסיסטנטית. היא מצד אחד מעלה את המסים הדלק, פעם שנייה עכשיו היא מורידה פתאום איזה צ'ופצ'יק אחד מהמסים העקיפים, במקום להוריד בצורה דרסטית את מרב המסים. זאת אומרת, אין קונסיסטנטיות בעבודת הממשלה, ואני מצטער שבממשלה ובכנסת, בקואליציה, איש לא נותן את דעתו. ואני אומר את זה בצער, אדוני היושב-ראש, אנחנו חברים לאותה מפלגה הרבה שנים, שאהבתי אותה, שדגלה היה צדק חברתי והפרט שהיה קדוש גם בעיני ז'בוטינסקי ובעיני תנועת החירות, ולגרום לכך שהאדם הפרט יקבל טיפול ויחד תשומת לב. אנחנו פה בפרט מענישים ומתעללים בו. זה לא בצדק. ולצערי הרב, דווקא הממשלה שנמצאת היום, המפלגה שנמצאת בשלטון היום, בראשות הממשלה, היא עושה את הפגיעה הקשה הזו באוכלוסיות חלשות.
אנחנו היינו שנינו במפלגה שדגלה בצדק חברתי.
נכון, ואדוני,
יחד עם סגן ראש הממשלה,
דן
מרידור.
אני כבר, אדוני, לא מדבר על זה שבממשלה הזו יושבת מפלגה שמתיימרת להיות סוציאליסטית ולדאוג לצדק חברתי, מפלגת העבודה. ישכחו בכלל מה זה מפלגת העבודה ומה זה סוציאליזם. וש"ס, שגם אמורה לייצג את האוכלוסיות העניות, ולמה הם מסכימים לגזירות הללו כל הזמן? אמרתי, חבר הכנסת גפני, שימי החנוכה אנחנו, צריך לשאול על המסים ועל הנפלאות שאתם מטילים עלינו. ומרוקנים את כיסנו, לא ממלאים את כיסנו בשמחה, מרוקנים את כיסנו יום-יום. תודה
רבה. תודה רבה לחבר הכנסת מאיר שטרית, בין השאר שר האוצר לשעבר. חבר הכנסת גפני, נא להשיב להתנגדותו של חבר הכנסת מאיר שטרית, ולאחר מכן אנחנו נעבור להצבעה. ודאי, ודאי, ודאי. כל צו אנחנו מצביעים בנפרד. יש, חבר הכנסת מאיר שטרית, רק כדי לפרוטוקול אני אומר, אתה הסתייגת בשני הצווים, ודבריך נאמרו על כל אחד, על כל אחד לבד ועל שניהם יחד. בסדר.
אדוני השר, חבר הכנסת מאיר שטרית, ראשית אני מבקש להתנצל. אני, לגבי סדר היום, לא, זאת הייתה טעות.
הבנתי.
לא, אני רוצה אבל שידעו שהייתה טעות טכנית.
אחריות עליי, והתנצלתי בפני חבר הכנסת.
לא, יש עליך אחריות כבדה כיושב ראש הכנסת, לא בזה. האחריות בזה היא עליי. אני הבנתי שרוצים להזיז את זה לסוף סדר היום, ואני הלכתי לדבר עם יושב ראש הקואליציה שזה יישאר בסדר היום איפה שזה נמצא, ומזכירת הכנסת הבינה ממני שאפשר להקדים, והטעות היא שלי.
בבקשה.
אני נושא באחריות. אני מתנצל בפני הרב אזולאי, יושב ראש ועדת הפנים. זאת הייתה טעות טכנית.
ועדת הפנים והשמירה על הסביבה.
כן, והגנת הסביבה.
הגנת הסביבה.
אני גם לא היה לי שום עניין להקדים, בגלל שבלאו הכי יש לי חוק אחרי זה שאני צריך להציג אותו. ששם הוא חוק מעניין. הצו הזה, מה לעשות, הוא לא הטלת מיסים, הוא לא ממשלה קודמת. יש לי הרבה מה לומר על הממשלה הקודמת. הוא לא המיסים. הממשלה עושה דברים רעים. אני מודה, זה לא המקרה. היא גם עושה דברים טובים, דרך אגב, תלוי באיזה שבוע. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 19), התש"ע 2010, וצו הבלו על דלק (הטלת בלו) (תיקון), התש"ע 2010, אושרו בוועדת הכספים ביום י"ט בחשוון התשע"א, 27 באוקטובר 2010, והונחו על שולחן הכנסת על-ידי ועדת הכספים לפי הוראות סעיף 2 לחוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), התשט"ט 1949, וסעיף 3 לחוק הבלו על הדלק, התשי"ח 1958. זה קצר, קצר. עניינם של... כן, בסדר. עניינם של צווים אלו הוא עדכון מס הקנייה החל על יבוא דלקים והבלו החל על הדלק מייצור מקומי, וייתן לשינוי במדד המחירים לצרכן לפי נוסח הצווים הקיים. המסים האמורים מתעדכנים 4 פעמים בשנה, אחת לשלושה... מה?
הסברתי את זה.
אני מדבר מהר מדי.
אחרי
נשגב לי.
מישהו קורא
את הצווים
האלה.
כן, אני כל הכבוד לך, באמת. יש, אתה יודע, הצווים שמונחים, אנחנו מניחים...
חבר הכנסת, יושב ראש ועדת הכספים, גפני, הואיל ואתה לא מוגבל בזמן...
אני עושה את זה מהר.
כן, לא צריך מהר מדי, מהר הוא לעשות את זה, מה שאומר הערבי, מוכתסר מופיד. קצר וקולע. איפה ש... נכון, איפה שצריך להבהיר, לאט. איפה שאפשר לוותר, לדלג, אבל כמה, לא, אני, לא על חשבון התוכן.
טוב. לצווים אלו, מוצע לקבוע כי עדכון הבלו יהיה 3 פעמים בשנה, 1 ל-4 חודשים. מוצע שהעדכון יתבצע בחודשים ינואר, מאי וספטמבר. הסיבה לכך היא שבקשות להישבון בלו על סולר לזכאים מוגשות בכל חודשיים, וישנן תקופות דיווח שבמהלכן חל שינוי בשיעור הבלו בשל העדכון. דבר זה מביא להגשת בקשות הישבון שאינן תואמות את שיעורי הבלו הנכונים, וזה גורם לסרבול ההליך הן לציבור המגישים והן לרשות המסים. לא מדובר בשינוי. לא, יש בזה אפילו בצו הזה הקלה. לא מדובר, יש, אם, אדוני היושב-ראש, אם רצית לדבר עם חבר הכנסת מאיר שטרית נגד הליכוד, אז זה לא זה.
גפני, אתה לא שמעת
אותי,
אני הבנתי שהממשלה
מפסידה
פה 10 מיליון
שקל. נכון, נכון, תאמין לי, אתה...
סגן ראש הממשלה כבר העיר את תשומת ליבו. אני יכול להרגיע אותך, יושב ראש ועדת הכספים. אני בטוח שמה שאתה מקריא ומה שאתה יודע הוא חשוב ביותר וגם פורה. חבר הכנסת שטרית היה יכול לענות על ההסתייגות שלו בצורה לא פחות טובה ממך.
נכון. לא מדובר בשינוי תעריף משמעותי, שכן מדובר רק על ביטול עדכון אחד בשנה.
הוא מצא מחאה נגד הממשלה.
הפסד הכנסות למדינה מוערך ב10 מיליון ש"ח לשנה, בהנחה שהאינפלציה השנתית תעמוד על כ2%. הצווים הובאו לאישור ועדת הכספים, משום שלעתים המדד הוא שלילי, ואי העדכון הנוסף עלול למנוע הפחתה. אשר על כן, איפה אלקין?
הוא יושב ראש הקואליציה פה, אם הוא לא אומר לך, תמשיך
אשר לדבר. אשר על כן, להסביר כן. עוד לחבר הכנסת שטרית, או שהוא כבר... להסביר עוד לחבר הכנסת...
לא, לא, רבותיי, לא לעשות...
אשר על כן, אבקשכם לדחות את ההתנגדויות שהוגשו לצווים ולאשרם, על אף שאני חייב לציין, אדוני יושב ראש הכנסת, לציין לשבח את חבר הכנסת מאיר שטרית, שלמד את הצווים היטב, גם מה שהוא אמר לגבי 10 מיליון ש"ח.
גם את השרצים.
לא, השרצים זה היה משהו אחר, זה היה משהו יותר מעניין.
אלה מטאפורות.
כן, אבל במקרה הזה באמת... השתכנעת? תודה רבה, אדוני.
תודה רבה. רבותיי, נא לשים לב. הצווים הוצגו בפני הכנסת, ולא היינו צריכים להצביע, אלא אם כן לא הייתה התנגדות. יש עכשיו התנגדות של חבר הכנסת שטרית. ההצבעה היא על ההתנגדות, אדוני יושב ראש הקואליציה. כל מי שמתנגד להתנגדות הוא בעד הצו. אנחנו מצביעים פעמיים בעד ההתנגדות לכל צו. כל מי שבעד הצו יצביע נגד, וכל מי שנגד הצו יצביע בעד, שכן ההצבעה היא על הסתייגותו של חבר הכנסת מאיר שטרית. רבותי חברי הכנסת, אני עובר להצבעה. הצו הראשון, צו תעריף המכס והפטורים, מס קנייה על טובין, תיקון מספר 19, הסתייגותו של שטרית, מי בעד, מי נגד, מי נמנע, נא להצביע.
נגד.
בשביל זה אנחנו מצביעים בנפרד. דרך אגב, חברי הכנסת, אנחנו מצביעים בנפרד על כל צו, שכן בהחלט יכול להיות מצב שבו אחד מסכים להתנגדות לגבי צו אחד ולא מסכים לשניהם. לכן אני מודיע שבעד הסתייגותו של חבר הכנסת שטרית הצביעו 12, נגד 26, אין נמנעים. לכן אני קובע שההסתייגות לא נתקבלה והצו נכנס לתוקפו, ואנחנו עוברים להצבעה בהתנגדות על ההסתייגות השנייה. על ההתנגדות. צו הבלו על הדלק, הטלת בלו, תיקון, התש"ע 2010. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? נא להצביע.
נגד.
13 בעד. 27 נגד, אין נמנעים. אני קובע שההתנגדות של חבר הכנסת שטרית לא נתקבלה, והצו נכנס לתוקפו כבקשת יושב ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת משה גפני. תודה רבה, הצווים מאושרים. הצעת חוק של דוד אזולאי, ואחרי זה אתה יכול לחכות, כי פשוט אני לא רוצה לעכב אותו פעם בסדר. יושב ראש הוועדה עולה בלי תור, זה ארוך? ארוך? בבקשה, חבר הכנסת לוין, הודעה, בבקשה. האם היא מצריכה הצבעה? כן. ההודעה הנמסרת עכשיו לכנסת מצריכה הצבעה. כל המבקש להשתתף בהצבעה, נא לשבת במקומו. אני לא יודע, סגנית יושב ראש הכנסת. רבותיי, אנחנו בוחרים את סגנית יושב ראש הכנסת, אורלי לוי אבקסיס. כל המבקשים להשתתף בהצבעה, נא לשבת. בבקשה, רבותיי. יש, המיקרופונים.
אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, כבוד השרים, עם התפטרותו של חבר הכנסת אלכס מילר מתפקידו כסגן יושב-ראש הכנסת, סיעת ישראל ביתנו הודיעה לוועדת הכנסת כי המועמדת מטעמה לכהן כסגנית יושב-ראש הכנסת היא חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. בהתאם לסעיף 2(א) לתקנון הכנסת, החליטה ועדת הכנסת להמליץ לכנסת לבחור בחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס לכהן כסגנית ליושב-ראש הכנסת. אבקש את אישור הכנסת להמלצה זו. תודה.
תודה רבה, רבותי. הודעה זאת מחייבת הצבעה. נא להצביע. מי שבעד הוא בעד בחירתה של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס לשמש כסגנית יושב-ראש הכנסת, ומי שחלילה נגד, הוא נגד. נא להצביע, מי בעד, מי נגד, מי נמנע. נא להצביע. חברת הכנסת אורלי לוי, את רשאית להצביע. אם את מקוזזת, את לא יכולה. נדמה לי שזה לא היה שנוי במחלוקת עם ברכה, ולכן היא יכולה. את עושה טוב, ואת מתנהגת כפרלמנטרית ותיקה ומנוסה. 30 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס נבחרה כסגנית יושב-ראש הכנסת, במקומו של יושב-ראש ועדת החינוך דהיום, חבר הכנסת אלכס מילר, שלא אנחנו מודים על שירותו ופעילותו במסגרת נשיאות הכנסת וניהול הכנסת למופת, אבל אנחנו בטוחים שחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס תלך בדרכך ותרבה פעילות בכנסת. תודה רבה. יעלה ויבוא יושב ראש ועדת הפנים. חבר הכנסת אילן גילאון מודיע שהוא התכוון להצביע בעד אורלי אזולאי, אבל לא הספיק, ואני לא מוסיף את הצבעתו, אבל מודיע אורלי לוי אבקסיס. בבקשה.
אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפניכם בשם ועדת הפנים והגנת הסביבה את הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 27) תשע"א, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. הצעת חוק זו שיזמה הממשלה בעקבות מסקנות ועדת הבר בעניין שיפור וייעול תהליכי רישוי העסקים בישראל, הוגשה במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2009-2010 והועברה על ידי ועדת הכנסת לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה. בשל מורכבותה הרבה הרשתה הכנסת לפצל חלק זה מחוק ההתייעלות ולקיים בו דיון באופן נפרד. במהלך השנה האחרונה קיימה ועדת הפנים דיונים רבים בהצעת החוק, במהלכם בוצעו שינויים רבים בהצעה ונוספו לה הוראות שונות. כיום חלק ניכר מהעסקים טעוני הרישוי בישראל נפתחים הלכה למעשה קודם לקבלת רישיון העסק כדין, והליכי רישוי לגביהם נשלמים רק תקופה ארוכה לאחר תחילת פעילות העסק. על כן, אחד השינויים המרכזיים אותם יוצרת הרפורמה היא יצירת מסלול רישוי מזורז לעסקים המתאפיינים בכך שרמת הסיכון בהפעלתם נמוכה ושתהליכי הרישוי לגביהם פשוטים באופן יחסי. במסלול זה יוענק לעסקים כאמור היתר מזורז להפעלת העסק בפרק זמן קצר ביותר, וזאת כנגד הגשת הבקשה צירוף מסמכים מסוימים והצהרת המבקש על עמידה בתנאי הרישוי ועל כך שלא מתקיימים בו הסייגים המונעים מתן היתר מזורז. הגשת בקשה להיתר מזורז כאמור תחשב גם בקשה רגילה לקבלת רישיון עסק, כך שמיד עם הגשתה יחלו רשות הרישוי ונותני האישור לבחון את הבקשה בהליך רגיל, כשבינתיים פועל העסק מכוח ההיתר המזורז. כמובן שאם במהלך הבדיקה יתברר כי העסק אינו עומד בתנאים הרלוונטיים בניגוד להצהרתו, ישלל מבעל העסק ההיתר והוא לא יוכל לקבל היתר כאמור גם בשלוש השנים שיבואו אחר כך. המלצה מרכזית נוספת של ועדת הבר הבאה לידי ביטוי בהצעת החוק באה להתמודד עם בעיית חוסר הוודאות של בעלי עסקים כיום כאשר באשר לתנאי הרישוי. מוצע כי נותני האישור יפרסמו מפרט אחיד לרישוי העסקים שיכלול את התנאים והמסמכים הנדרשים בעל העסק הן לצורך רישוי העסק והן לאחר מכן לצורך הפעלתו השוטפת. המפרט יביא גם להאחדה של מרבית התנאים והמסמכים הנדרשים מטעמם של נותני האישור לסוגי העסקים השונים. על מנת להגביר את הוודאות, השוויון והשקיפות כאמור, החליטה ועדת הפנים לעמוד על כך כי גם רשויות הרישוי, שהן במרבית המקרים הרשויות המקומיות, יפרסמו את התנאים והמסמכים הנדרשים מטעמם לסוג מסוים של העסקים. הצעת החוק קובעת מנגנון קשיח שיאפשר לנותני האישור ולרשויות הרישוי קביעת תנאים שונים לעסק מסוים רק במקרים חריגים. וכך יובטח כי קביעת תנאי הרישוי תהיה שוויונית והוגנת ככל הניתן. מוצע כי שר הפנים יוכל לקבוע בהסכמת נותני האישור כי בשל מורכבותם של עסקים מסוימים לא יחול לגביהם המפרט האחיד, או שהוא יחול באופן חלקי בלבד. על מנת לייעל את הליכי האכיפה של הוראות החוק, מוצע לאפשר לשר הפנים, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים, להכריז על עבירות מסוימות בחוק כעל עבירות קנס, ואף לקבוע להן שיעור קנס העולה על שיעור הקנס המרבי הקבוע לעבירות קנס בחוק סדר הדין הפלילי נוסח משולב. תיקון מוצע נוסף עליו החליטה ועדת הפנים במהלך הדיונים הוא כי מיום כניסתו של חוק זה לתוקף לא יינתן רישיון עסק לתקופה העולה על 15 שנים. על פי המצב היום, ברירת המחדל היא כי רישיון העסק ניתן לצמיתות, דבר שלדעת הוועדה אינו סביר ואף מסוכן. כמובן שבתום התקופה כאמור יוכל העסק להגיש בקשה חדשה לקבלת הרישיון. ברצוני להזכיר כי בשל מורכבות הסעיפים העוסקים באחריות נושא המשרה, ועל מנת שלא לעכב את תחילתה של רפורמה חשובה זו, החליטה הכנסת על פי הצעת ועדת הפנים לפצל את הנושא הזה מהצעת החוק ולהביאו בפני הכנסת בשלב מאוחר יותר. הצעת חוק זו מגשת בצירוף הסתייגויות, אבל אני מבקש שהכנסת תדחה את ההסתייגויות אלה ותתמוך בהצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית בנוסח המוצע על ידי הוועדה. תודה רבה, אדוני.
אני מודיע לך שחבר הכנסת מקלב נענה לבקשתך והסיר את הסתייגותו, ונותרה לנו הסתייגות אחת של חבר הכנסת דב חנין, אשר יעלה, יש לדב חנין הסתייגות אחת, ואנחנו נאפשר לו את מלוא 5 הדקות. בבקשה, אדוני.
תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אדוני ממלא מקום ראש הממשלה, עמיתי חברי הכנסת, אדוני יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. הצעת החוק הזו שמובאת היום בפני הכנסת היא הצעת חוק שעסקנו בה רבות ונעשתה בה עבודה רבה וקשה בוועדת הפנים של הכנסת. אני חושב שבכללותה ההצעה הזו היא הצעה טובה. היא מקדמת רפורמה בתחום שצריך היה לקדם בו רפורמה, לפשט, לייעל, להבהיר את הכללים ואת דרכי ההתנהלות בתחום רישוי העסקים. אני רוצה, אדוני היושב-ראש, לנצל את ההזדמנות כדי להודות ליושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת דוד אזולאי, על העבודה הרבה והתבונה הרבה שאפיינו את עבודתו במהלך של הכנת הצעת החוק הזו. זו דוגמה, אדוני היושב-ראש, להצעת חוק שמגיעה אל הכנסת, אל מליאת הכנסת, בצורה הרבה יותר טובה ממה שהיא הגיעה אל הוועדה. יושב-ראש הוועדה שלנו, חבר הכנסת אזולאי, בתבונתו ובניסיונו הרב, ידע לנווט את הדיונים, לקבל את העצות ואת התרומה גם של הצוות המקצועי של הוועדה. זו הזדמנות להודות גם לכם, אנשי המקצוע, עורכי הדין והמשפטנים המלווים את הוועדה. נעשתה פה באמת עבודה מאוד יפה, ולכן בהחלט על הצעת החוק בכללותה יש לברך. ההסתייגות שלי, אדוני היושב-ראש, נוגעת לנקודה מאוד מסוימת, והיא המנגנון של ההיתר המזורז. היתר מזורז הוא מנגנון בכללותו נכון. בתנאים מסוימים אנחנו מצאנו, ואני חושב שנכון עשינו, לאפשר לקבל היתר במסלול ירוק, מסלול מהיר, כדי שבאמת המערכת לא תתעכב ואנשים לא יצטרכו להמתין עד אשר יגיע היתר לרישוי העסקים ולפעולה של העסק שלהם כדין. הצד השני של המטבע צריך להיות, וזה תוכנה של ההסתייגות, הצורך להבטיח פיקוח של רשויות הרישוי על אותם עסקים שקיבלו את ההיתר המזורז. הרעיון של ההיתר המזורז הוא רעיון שיהיה מצוין אם בצדו יבוא מנגנון אפקטיבי של פיקוח. אם לא יהיה פיקוח וההיתר המזורז יהיה מין רישיון ירוק שגר ושכח, אדוני היושב-ראש, אנחנו נעשה בסופו של דבר את מלאכתנו רמייה ונפגע באינטרסים הציבוריים של הגנת בריאות הציבור, הגנת הסביבה, כל אותם שיקולים ציבוריים שאנחנו לא רוצים לעקוף אותם באמצעות המנגנון של היתר המזורז. ולכן, עמיתי חברי הכנסת, אני חושב ואני מציע לכם, עמיתי, לקבל את ההסתייגות הזו, לאזן את הדברים כך שבצד הרעיון הנכון, המבורך והחשוב של היתר המזורז, אנחנו נקבע באופן מפורש וברור חובת פיקוח על העסקים שקיבלו את היתר המזורז כדי באמת להבטיח את פעילותם בהתאם לתנאי היתר.
לא ברור רבה. גם, זה לא מובן מאליו גם בלי שאתה מוסיף את ההסתייגות?
מבחינת הניסוח של סעיף 10, אדוני, אין חובת פיקוח היום על הרשות, על ספציפית על היתר המזורז. כמובן אפשר לבוא ולהגיד ש... יש חובה כללית על רשויות לפקח על הדין במדינת ישראל, על ביצועו של הדין ועל קיום כל הוראות החוק. אבל זו הוראה כללית שאיננה נותנת מענה לצורך בפיקוח מיוחד במקרה של היתר מזורז. אם ניתן היתר מזורז, הצד השני של המטבע צריך להיות חובת פיקוח מיוחדת או מוגברת על מי שקיבל את היתר
מזורז. ניתן היתר מזורז בתנאים, כמובן שיש פיקוח. אתה אומר רק לא מפעילים את הפיקוח. אז נגיד שנקבל את ההסתייגות שלך ולא יפעילו את הפיקוח, מה יהיה ההבדל?
אז ההבדל יש...
ברור שיש פיקוח. אתה אומר המובן מאליו טוב שיאמר.
ככה אני למדתי, אדוני, מניסיוני.
100%. יש זיכיונות שאנשים מגישים את מרכולתם, ואחר כך לא נותנים אפילו 10% מהתנאי הזיכיון. אז ככה אנחנו חיים, זה הצורה. כאשר אתה בא ואומר תנאים, ולא יושב ראש ועדת ביקורת המדינה. אתה אומר תנאים, בא אדם ואומר, אני בתנאים שלו לא יכול לעמוד. אז אני יורד מהבקשה שלי. אני לא משתתף בתחרות, כי אני לא יכול לנצח את המציע ההצעה שהיא כל כך נדיבה, לפי דעתי לא כלכלית. לאחר מכן אתה נותן את הזיכיון לאותו אדם שזכה בזיכיון, והוא לא נותן לך אפילו 10% ממה שהוא הבטיח. ואנחנו חיים כך במדינה הזאת, שלא תהיה לנו אי-הבנה. חבר הכנסת חנין מבקש שנצביע על מובן מאליו. אני מקווה שפשוט רשויות הפיקוח יבינו את המובן מאליו. אדוני יושב ראש הוועדה, אתה ביקשת לא לקבל את ההסתייגות ואתה לא רוצה להשיב לו. לכן אנחנו הולכים להצביע. ובכן רבותיי, אתה מבקש כמובן להצביע, אתה ודאי ודאי. וזכותך המלאה. רבותיי, אנחנו עוברים להצבעות. לשם החוק... ולסעיפים 1 עד 10, או לסעיפים 1 עד 9 ועד בכלל, אין הסתייגויות, לכן נצביע כהצעת הוועדה. מי בעד שם החוק וסעיפים 1 עד 9 ועד בכלל? נא להצביע. בעד, 23, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהסעיפים 1 עד 9 ועד בכלל ושם החוק אושרו על פי הצעת הוועדה. אנחנו עוברים לסעיף 10 וכאן יש הסתייגות של חבר הכנסת דב חנין. מי בעד ומי נגד ההסתייגות? נא להצביע. שניים בעד, 25 נגד, אחד נמנע. אני קובע שההסתייגות של חבר הכנסת דב חנין, למרות הגיונה, לא נתקבל. חברי הכנסת, לכן נצביע על סעיף 10 עד 29 ועד בכלל, שכן מ-11 עד 29 הן הסתייגויות, מקשה אחת כהצעת הוועדה. נא להצביע, מי בעד, מי נגד, מי נמנע. נא להצביע. בעד, 25 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.
אני קובע שהצעת החוק נתקבלה בקריאה שסעיפים 10 עד 29 ועד בכלל נתקבלו כהצעת הוועדה, ובכך נסתיימה הקריאה השנייה. אדוני יושב ראש הוועדה, האם אתה מבקש שנצביע בקריאה שלישית? ובכן, אנחנו מצביעים על חוק רישוי עסקים תיקון מספר 27, התשע 2010, בקריאה שלישית. נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק רישוי עסקים תיקון מספר 27, התשע 2010, תעבר בקריאה שלישית ונכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. תודה ליושב ראש ועדת הפנים. האם אתה רוצה לומר דברים? בבקשה, אדוני. בבקשה. איפה אנחנו עכשיו? סעיף 10. אוקיי. משה גפני. בבקשה, אדוני יושב ראש ועדת הפנים והגנה על הסביבה. אדוני, מהצד, אני מרשה לך, מהצד, תאמר לפרוטוקול כדי שיישמע.
אדוני יושב ראש הכנסת, תודה לך, ולך ידידי יושב ראש ועדת הפנים, אני רוצה לברך אותך בשם כל ראשי הרשויות בארץ. הכיוון שאתם הולכים זה כיוון מצוין. המצב כפי שהיה עד עכשיו הוא ממש בלתי נסבל, ואני מקווה שבכך שהתווית את הכיוון אתה תמשיך הלאה להביא לפה לרישוי עסקים מסודר, הגיוני וצודק. תודה רבה לך.
תודה רבה, אדוני יושב ראש הוועדה. בבקשה.
תודה רבה לך, אדוני חבר הכנסת זאב בילסקי. אדוני יושב ראש, לפני שאני אעבור לסעיף התודות, אני רוצה לציין בפניך, זוהי דוגמה קלאסית לחוק שהיה בחוק ההסדרים, ואנחנו פיצלנו אותו מחוק ההסדרים ועברנו אותו לדיון בוועדה, וקיימנו דיונים אינטנסיביים, נדמה לי בין 10 ל-15 דיונים, שמענו דעות מקצועיות, שמענו אנשים מקצועיים, וזה מעיד עד כמה הנושא הזה חשוב, שנושאים רציניים, שרפורמות חשובות בחיינו, אסור שיהיו בחוק ההסדרים בחקיקה חפוזה, מהירה וללא דיון מעמיק, כפי שהיה במקרה הזה, והתוצאה היא תעיד על עצמה כאלף עדים עד כמה חשוב היה הנושא הזה שיהיה בדיון בוועדה ולא בחוק ההסדרים.
תודה רבה. אני רק רוצה לומר שכפי שיושב ראש מקבל קיתונות, כך הוא גם מקבל קומפלימנטים. הקומפלימנטים אינם שייכים לי. קומפלימנטים שייכים ליושב ראש הוועדה חיים כץ, ועדת העבודה והרווחה, ליושב ראש ועדת הפנים אזולאי, ליושב ראש ועדת הכנסת, יריב לוין, ליושב ראש ועדת הכספים משה גפני, ליושב ראש ועדת חוקה דוד רותם, ואם שכחתי עוד אחד, יושב ראש ועדת החינוך, יושב ראש ועדת החינוך הקודם והנוכחי, ולכל יושבי ראש הוועדות אשר באו ואמרו בצורה נחרצת: אנחנו עומדים מאחורי עמדת הכנסת שאם אין צורך בחוק שייכנס לחוק ההסדרים, צריך לקיים את הדיון הציבורי, ואנחנו עושים זאת. אם היינו שומעים לממשלה, דרך אגב, החוק הזה היה רק מתקבל בעוד כמה חודשים.
נכון,
הנה, החוק הזה לא היה בחוק ההסדרים ועובר היום בנובמבר באמצע חודש נובמבר. היום אנחנו ב-Ides of November.
תודה רבה, אדוני היושב-ראש.
אני מאוד מודה לך.
אני רוצה לנצל את ההזדמנות קודם כל להודות לך. אני רוצה להודות גם ליושב-ראש הנהלת הקואליציה, שבאמת היה שותף לכל הדיונים של הפיצולים, וזה היה חשוב לתת גיבוי בשעת ההצבעה ולהגיע, ועל כך תודתי, אדוני היושב-ראש. אני רוצה להודות גם לעורך דין תומר רוזנר, שהוא ליווה את החוק הזה לאורך הדרך, ולצערי הרב, לשמחתו, אבל לצערי הרב, הוא הלך לשליחות חשובה, ואני משגר לו בשם כולם מכאן ברכה, ברכת חזק ואמץ, ואני מקווה שיחזור בשלום
ומרוצה.
אני רוצה להודות לעורך דין גלעד קרן ולעורך דין, לכל הצוות המשפטי של הוועדה, למנהלת הוועדה יפה שפירה, למזכירת הוועדה שוש אפילאי, לכל צוות הוועדה שעשו ועושים במסירות ובנאמנות עבודה יוצאת מן הכלל, ועל כך תודתי, אני רוצה גם להודות לדב חנין על כל הפרגון לזאב בילסקי. תודה רבה, אדוני, אני מודה לכם.
תודה רבה. רבותי חברי הכנסת, הכרזה למזכירת הכנסת, בבקשה.
ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונח היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק להחלפת המונח פקיד סעד, תיקוני חקיקה, התשע"א 2010, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. עוד הודיעכם כי הונח דוח ביקורת של מבקר המדינה על קופות החולים.
תודה רבה, תודה רבה. אני יעלה ויבוא יושב-ראש ועדת הכספים על מנת להציג לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים קופות גמל. האם זה לא עבר לוועדת העבודה והרווחה? עבר. על מנת להציגה תיקון מספר 5 והוראת שעה. אדוני יושב-ראש ועדת הכספים, בבקשה.
אדוני יושב-ראש הכנסת, רבותי השרים, חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים קופות גמל תיקון מספר 5 הוראת שעה, התשע"א 2010. הצעת חוק זו עברה קריאה ראשונה בכנסת ה-17 כחלק מהצעת חוק ממשלתית לתיקון פקודת מס הכנסה מספר 171, התשס"ח 2008. הכנסת הנוכחית החליטה להחיל על הצעת החוק דין רציפות. הצעת החוק הממשלתית כללה תיקונים לפקודת מס הכנסה וכן תיקונים לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים קופות גמל, התשס"ה 2005, ולחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ביטוח, התשמ"א 1981. ביום י"ד בכסלו התש"ע, 1 בדצמבר 2009, החליטה הכנסת להתיר לוועדת הכספים לפצל את הצעת החוק הממשלתית. לאחר הפיצול, ועדת הכספים הכינה לקריאה השנייה והשלישית את הסעיפים שעוסקים בתיקון לפקודת מס הכנסה, והם כבר הובאו בפני הכנסת באופן נפרד ונחקקו. לאחר מכן הקימה ועדת הכספים ועדת משנה לענייני פנסיה בראשותו של חבר הכנסת חיים כץ, שישבה על המדוכה והכינה את יתר סעיפי הצעת החוק שנכללו בהצעה המקורית. אני חייב לציין שחבר הכנסת חיים כץ עשה עבודה יסודית במשך זמן רב. הוא הכין את בוועדת המשנה, דנה בהצעה שפוצלה ואישרה אותה בנוסח המוצע לפניכם. ההצעה כוללת מספר תיקונים משלימים ונגזרים מהתיקון שנערך בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים קופות גמל תיקון מספר 3, התשס"ח 2008. תיקון מספר 3, שתחילתו בינואר 2008, קבע בין השאר כי יהיו שני סוגים של קופות גמל לקצבה. האחת, קופת גמל משלמת לקצבה, אשר משלמת ישירות קצבה לזכאים, והשנייה, קופת גמל שאינה משלמת, אשר לא ניתן יהיה למשוך ממנה ישירות כספים שהופקדו בה, אלא בדרך של העברת כספים לקופת גמל משלמת. הצעת החוק הממשלתית שהובאה בפנינו כללה מספר תיקונים, חלקם מחמירים וחלקם מיטיבים. ועדת המשנה בראשותו של חבר הכנסת כץ, וכן ועדת הכספים, עמלו על מנת לנסות ולצמצם במידת האפשר את ההחמרות שבהצעה ולהרחיב את ההטבות. ההצעה שבפניכם קובעת את העניינים הבאים: 1. לעניין משיכת והעברת כספים מקופת גמל, נקבע בהצעה כי לצורך חישוב סכום הקצבה המזערי שלא יהיה זכאי העמית לאחר משיכת כספים בדרך של היוון מקופות גמל שאינה קרן ותיקה ומקופת גמל משלמת לקצבה, יובא בחשבון גם סכום הקצבה שלה זכאי העמית ממקורות אחרים כמו קופה אחרת או פנסיה תקציבית. 2. הכלל החל מאז 2008 הוא שלא תתאפשר משיכת כספים מקופת גמל לא משלמת. בהצעה שבפניכם מוצע לאפשר משיכה בידי עמית אם העמית הגיע לגיל פרישת חובה, סך הכספים בחשבונותיו לא עולה על סכום צבירה מזערי של 80,000 ש"ח, וכן לא משולמת לעמית קצבה מקופת גמל משלמת, ואם משולמת לו קצבה היא אינה עולה על סכום הקצבה המזערי. 3. הצעת החוק הממשלתית כללה במקור הגבלה לפיה העמית יכול למשוך כספים מקופת גמל רק בשל מצב כלכלי או בריאותי שלו או של בן זוגו. הצעה זו היתה מחמירה את המצב שהיה קיים ערב תיקון מספר 3, ולפיו ניתן היה למשוך כספים בשל מצב בריאותי של העמית או של קרובו, כאשר קרוב היה מוגדר באופן רחב וכלל בן זוג, הורה, 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 צאצא וצאצאי בן הזוג ובן הזוג של כל אחד מהם. ועדת המשנה בראשותו של חבר הכנסת חיים כץ וכן ועדת הכספים ביקשו להרחיב את אפשרות המשיכה, ולבסוף נקבע שהעמית יהיה רשאי למשוך כספים באופן חד פעמי בשל מצב כלכלי של העמית או של בן זוגו, או בשל מצב בריאותי של ילדו של העמית בכל גיל שהוא, וכן בשל מצב בריאותי של הורי העמית, אם להורה נקבעה דרגת נכות לפי כללי הביטוח הלאומי. 4. בנוסף, הבנו שקיימת בעיה בקרב ציבור הגמלאים שהפקידו כספים לקופות גמל שונות, מבלי שהבינו שקופות הגמל האלו הפכו להיות קופות לא משלמות, ושהם לא יוכלו למשוך מהן את הכספים, אלא בדרך של קצבה חודשית. על מנת לסייע לאותם אנשים שטעו ולא היו מודעים, אני מניח שיושב ראש ועדת המשנה, חבר הכנסת חיים כץ, ירחיב בעניין הזה, על גברת מועלם עם הגומיות. הוא ירחיב בעניין, גברת מועלם היה לה תפקיד מרכזי בחקיקת החוק הזה. שטעו ולא היו מודעים לשינויים שנערכו במסגרת תיקון מספר 3, נקבעה בהצעת החוק הוראת שעה חשובה מאוד, שנוספה לבקשת ועדת המשנה, והורחבה על ידי ועדת הכספים לפי הוראת השעה עד סוף שנת 2011, יוכלו עמיתים בקופות גמל לתגמולים או בקופת גמל לא משלמת לקצבה למשור את הכספים שהופקדו לאחר שנת 2008, אם הם הגיעו לגיל 60. גם מוטבים של עמית שנפטר וכן עמיתים בקופת גמל לפיצויים שהכספים בה הועברו לקופה לא משלמת, יוכלו למשור את הכספים בהתקיים תנאים מסוימים. בנוסף קבענו שכל מי שזכאי למשיכה יקבל על כך הודעה מפורטת מהחברה המנהלת של קופות הגמל, של קופת הגמל, על מנת שיוכל עד סוף שנת 2011 למשוך את הכספים שהפקיד. המשמעות של העניין, אדוני יושב ראש הכנסת, המשמעות של העניין שאנשים טעו והפקידו, אמרו להם קופת הגמל זה הדבר הטוב ביותר, ובעצם הם לא יכולים למשוך את זה. אנחנו תיקנו את זה, עד סוף שנת 2011 הם יכולים למשוך את זה, וגם קופת הגמל צריכה להודיע להם שעד אז הם יכולים למשוך את הכסף. זו הוראת שעה חשובה מאוד שיש בה כדי להיטיב עם ציבור שנפגע כתוצאה מטעות תמימה. להצעת החוק הסתייגות לדיבור בלבד של חבר הכנסת חיים כץ, שהוא הצעת החוק הזאת חלקה העיקרי היא על שמו, אפילו שזו הצעת חוק ממשלתית, הוא עשה עבודה יסודית והוא אמור לדבר על העניין הזה. לפיכך אבקשכם לאשר את הצעת החוק בקריאה שנייה וקריאה שלישית. תודה רבה.
תודה רבה ליושב ראש ועדת הכספים. יעלה המסתייג יושב ראש ועדת העבודה והרווחה, אשר הסתייגויותיו על פי ניסוחיהן הם הסתייגות דיבור בלבד, שכן כך הם נוסחו על ידי הנסחיות כהסתייגויות דיבור. מה זה הסתייגות דיבור? למען הציבור שלא מבין על מה אני מדבר, למשל מבקש חבר הכנסת להסתייג ולומר, במקום אחרי ההגדרה חוק החברות יבוא לפני ההגדרה, וכן במקום של תקנות לפי יבוא של תקנות שיותקנו לפי. אני מוכרח לומר ולציין לשבח את היצירתיות של היועצת המשפטית של ועדת הכספים. בבקשה.
אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אנחנו חברי הכנסת שמחוקקים, מחוקקים מהחיים. ואנחנו, כמו כל אחד, לומד מניסיונו ומנסה להשית את זה על הכלל ולשפר את איכות החיים. אני אף פעם לא הסתכלתי כמו... לא הסתכלתי בחשבונות הבנק של הוריי, פן יחשבו שאני רוצה לרשת מוקדם. אבל לפני כשנה, אני מסתכל בחשבון הבנק ואני רואה שאבא שלי, בן 87, התחיל לחסוך לפנסיה.
יאריך ימים.
כן, התחיל לחסוך לפנסיה. בתשלום חודשי של 500 שקל, אני אגש לבנק, סוגר את החשבון, ואומר לו, לפקיד, הוא לא צריך פנסיה, אני רוצה למשוך את הכסף. ואז הוא אומר לי, תשמע, אתה לא יכול למשוך. היום אין לו יותר חיסכון עוני. כל מה שהוא שילם מינואר 2008, ישלם 35% מס במקור. אמרתי, לא יכול להיות. וואלה, לא יכול להיות. קבעתי פגישה עם נציב מס הכנסה.
לכמה שנים?
מינואר 2008, כל שקל שהוא משלם היום לקופה, 35% מס.
אם הוא רוצה למשוך.
כן.
אבל אם למשל עברו 6 שנים.
לא חשוב, אין יותר שנים. נגמר השנים. בוא, אני אספר לך מעשה.
למה, אז מה? למתי הוא יקבל את הפרצה?
אדוני היושב-ראש, אני אספר לך סיפור שהיה כך היה. פניתי לנציב מס הכנסה נסרדישי, ואמרתי, אני רוצה לספר לך סיפור.
אז זה טירוף.
אמר לי, איזה סיפור? אמרתי לו, תשמע, אבא שלי קוראים לו מר מועלם, עזרא, ולאמא שלי קוראים מרים, או מזל. ואבא שלי עבד מס הכנסה ומקבל פנסיה 8,000 שקל, והוא לא מאמין בבנק. כל חודש מקבל ה-8,000, עושה 8 גומיות של 1,000 שקל. בא למזל, אומר לה, קחי 8 גומיות.
מועלם.
מועלם, מועלם, תפרנסי את הבית. בחודש הראשון רואה, גמרה 5 גומיות. נשאר לה 3.
בחודש השני נשאר לה 3, בחודש השלישי מתחת למזרון, ואז מתברר פתאום שלשכנה מלמטה פרצו הבית, לקחו הכסף מתחת למזרון. אומרת לו גברת מועלם, שמע, צריך לשים הכסף בבנק. אמר לה, לא מאמין בבנקים, אין, לא, אלה גנבים, לא מאמין. אמרה לו, אבל היא קיבלה מכות ולקחו לה הכסף. אמר, בשביל שלא תקבלי מכות, נשים הכסף בבנק. שם הכסף בבנק, מה קרה? הנכד הודיע שהוא הולך להתחתן. אמר מר מועלם, צריך לתת לו מתנה 10,000 שקל. בא לבנק, אומר, שמתי אצלכם 24 גומיות. אמרו לו, לא, שמת 24,000 שקל. אמר, הנכד שלי מתחתן, רוצה הכסף. מה אמר לו הקופה? אמרה לו, אנחנו ניתן לך את זה בתשלומים. אמר, איזה תשלומים? אמרו, 200 תשלומים. אמר, אני צריך הכסף לחתונה, הנכד מתחתן. אולי לא הסברתי טוב, הנכד מתחתן. תנו לי 200 תשלומים. הכסף, אומר, הכסף. אמרו לו, 200 תשלומים. אמר, ואם אני מושך הכסף, אמרו לו, תקבל חזרה 16 גומיות. 8 גומיות, 35% מס, במקור אתה משלם.
על מה ולמה?
וואלה, הלכנו במלחמה שלקחה שנה. אני לא נכנס להצעת החוק לתיקון 171.
אני רוצה לומר לך שהסיפור סיפרת יותר יפה מזיכרונו לברכה שייקה אופיר, שאמר, שדיבר על ברוך גנב בן גנב.
ואז הלכנו, קודם כל שלחתי שר האוצר, אמר לי, לא יכול להיות כאלה דברים. אין דברים כאלה. והם הלכו, הסכימו ללכת לקראתי. לקראתי. דרך אגב, כשאני באתי לחברת הראל שלקחה, קנתה את העוצמה, ואמרתי להם, תשמעו, אמרו לי, מה, אנחנו נסדר לך. אמרתי, אל תסדרו לי. ובאתי ואמרתי לנציב, ואמרתי לו, תשמע, אתה יודע כמה זקנים באים לבנק עם השקית ואין להם מושג מה קורה? אתה יודע מה שאתם עושים להם? אתם לוקחים 35% מס במקור, והם הסכימו ללכת לקראתי להוראת שעה. ובהוראת שעה הזאת הם יודיעו לכל אחד מכתב, מאלה שהפקיד כסף, באי ידיעה, והבנק לא דיווח לו.
הם הבטיחו,
הפקידו בבנק בעוצמה.
בקופת גמל, בקופת גמל.
נכון, אבל הם מכרו את הקופות גמל. הבנקים מכרו את הקופות.
האם ה-35% זה רק על הרווחים?
לא, לא, 35...
על הקרן.
על הקרן. כל כסף שהופקד מינואר 2008, 35% מס במקור, אם אתה רוצה למשוך אותו. על הקרן, דוד רותם, על הקרן.
מה זה, זה ההפקעה,
זה נכון.
רוצים שכן,
זה
בפנסיה.
זה גם יהיה.
נשתמש בפנסיה.
החוק הזה גם יחול על
מלבנה. אבל אם עבר אדם את גיל הפנסיה.
כן?
זה למה הוא צריך לחכות, הוא עבר את גיל הפנסיה.
עכשיו, אחרי שמר מועלם קיבל הכסף לחתונה, יקבל הודעה עכשיו מר מועלם שהוא יכול למשוך הכסף לחתונה, ועוד הרבה מועלמים ולוי וכהנים יקבלו הודעה נפרדת שעד 31 לדצמבר 2011 הם יכולים למשוך את כספם, והם לא ישלמו מס על המקור אלא ישלמו מס רווחי הון כפי שמקובל במשק. ותראה להפתעתי, אחרי שזה עבר בוועדת הכספים, אני מסתכל על החוק הזה ואני אומר, איך מתגלגל לו דבר? אני מסתכל בעיתון כלכליסט ואני רואה כתבה שמישהו סידר את זה. איזה יועץ פנסיה סידר את זה. אני מצלצל לכתבת ואומר לה, תגידי לי, מה זה הדבר הזה? מי? אומרת לי, תשמע, בן אדם. אני אומר לה, אני לא מכיר את הבן אדם, הוא לא היה ב... אבל הוא סידר את זה. ואני אומר לה, תשמעי, אני עובד על זה שנה. שנה, הם יועצים המון שעות, עבודה מושקעת, מסודרת. אז הוא אומר, לא, אני שלחתי לו אימייל, שיש תקלה, ובגלל האימייל אני סידרתי. אז זה נולד, אתה יודע, כמו שכל דבר נולד, בקריאה של דף בנק, שהתברר לי שעושקים את הגמלאים בגלל חוסר ידיעה, ומטילים עליהם מס על הפקדות.
חבר הכנסת רותם, האם דבר כזה בכלל יכול להיות מה ש... זאת אומרת, אני, אם לא הייתי שומע את חבר הכנסת קאץ' ואת חבר הכנסת גפני, לא הייתי מאמין מה, יכולים לגבות ממני מס על כסף שלי ששילמתי עליו מס?
אדוני היושב-ראש,
חבר הכנסת
האוצר, שעכשיו היינו צריכים אותו בגלל שאת החוק הזה עשה הממשלה הקודמת. אנחנו עכשיו מתקנים את החוק הזה.
ככה נראים דברים שמעבירים אותם בחוק ההסדרים בצורה חפוזה שלא נכנסים מן. אני התחלתי היום בחוק ההסדרים דיונים על הפנסיה הצבאית, על העלאת גיל הפרישה, ואני אומר לך שיש שם עוולות שגם האוצר שישב מולי לא ידע לענות לי, אז ביקשתי שבפעם הבאה הוא יביא מומחה לשאלות פשוטות על כמה עלויות, כמה הפסדים, כמה תגמולים. ואנחנו בחודש אחד, אחרי שהלאמנו את הקופות ב-2003, צריכים להחליט על גורל שעומד ראש אכ"א ואומר שהדבר הזה יחבל בצבא הגנה לישראל.
חוק הכי... חוק...
לא יודע מה להגיד.
חוק יסוד חופש העיסוק, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, כל החוקים האוניברסליים. איך יכול ליצור מצב שבו אנחנו משלמים מס הכנסה על דבר ששילמנו עליו מס הכנסה ואנחנו חוסכים?
אדוני שואל שאלות את משרד האוצר. במדינת ישראל משרד האוצר יודע להמציא המצאות.
אדוני היושב-ראש, כולו 35% מס במקור. לא נורא כל כך, 35, 8 גומיות, אבל 16 גומיות השאירו. לקחו רק 8 גומיות. ואני אומר לך שעשינו פה עבודה יסודית. לצערי...
עוד בלס מועלם. נו.
לצערי אי אפשר לעשות עבודה חפוזה שנוגעת לכל כך הרבה אנשים ומחפפים בשביל לעמוד ביעדים של תאריכים. ויש שני נושאים גם בחוק ההסדרים הזה שבאו לוועדה שלי, זה המסלקה הפנסיונית, שאני לא יודע איך אפשר לגמור את זה בשבועיים, והעלאת גיל הפרישה וקביעת פנסיה עתידית לחיילי צה"ל מבלי להיכנס לפרטים, והפרטים האלה דורשים מקצועיות וזמן, ואני מקווה שלא יקרה מצב כמו שהסיפור הזה של משפחת מועלם, שאתה תבוא ותשב על הדוכן הזה ותגיד בטח חיים הוזה למה לא יכול להיות כאלה דברים. אז הנה לרייטינג הגדול שנמצא אצלנו בערוץ הכנסת הם שמעו, ואתה בטח תבדוק ותבוא ותגיד לי וואלה,
ברוך אמר לשולם, תקנה פיס, תשלם 3 לירות, תקבל 100,000. ואחר כך הוא אומר, אין 100,000, אין 50,000,
אבל גם אין
3 הלירות הלך. גנב ואין גנב. הוא אמר, זה פטנט של התל אביבים, זה שייקי אופיר אמר לו.
טוב, אני. אז אני שמח על תמיכתו של גפני כיו"ר ועדת הכספים, שאני כיו"ר ועדת המשנה בענייני פנסיה ועדת הכספים כפוף אליו, והוא עשה את זה במהרה והרחיב את הזמן שאפשר לשלוף את הכסף הזה, ומשפחת מועלם תוכל להוציא את הכסף בלי 35% מס ולתת מתנה נאה לנכד. תודה רבה לכם.
תודה רבה. זה הצעת חוק ממשלתית שהממשלה הבינה שהדברים האלה הם מזויים. אנחנו נלחמנו נגד חוק ההסדרים ולא ידענו עד כמה אנחנו צודקים.
זה חוק ממשלתי
שחוקקה הממשלה. טוב, יישר כוח ליושב ראש ועדת הכספים וליושב ראש ועדת העבודה והרווחה ולכל העוסקים במלאכה, תהיו ברוכים. אני בטוח שאני מברך בשם כל אזרחי ישראל אשר מתפלאים מדוע היה חוק הזה. אבל אנחנו עכשיו נעשה דבר שיתקן את המעוות, לידי כך שנצביע על הצעת החוק. חבר הכנסת חיים כץ, אדוני ניצל את ההסתייגות כדי לדבר. אתך מבקש שאנחנו נצביע. לכן אין הסתייגויות לחוק זה, ואנחנו נצביע מקשה אחת על הצעת החוק כפי שהיא מובאת בפנינו על פי המלצת הוועדה. ובכן, רבותי חברי הכנסת, נא להצביע. הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, קופות גמל, תיקון מספר 5 והוראת שעה. מי בעד, מי נגד, מי נמנע? נא להצביע. מקשה אחת בקריאה שנייה. נא להצביע. אחת.
11 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק עברה קריאה שנייה. אדוני יושב ראש הוועדה, אם להצביע בקריאה שלישית. תודה רבה. אנחנו עוברים לקריאה שלישית, הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים קופות גמל, תיקון מספר 5. נא להצביע, מי בעד, מי נגד, בקריאה שלישית. נא להצביע. שנים עשר בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים קופות גמל, תיקון מספר 5, עבר בקריאה שלישית וייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. תודה רבה לחברי הכנסת. אני מזמין את שר המשפטים שיעלה ויבוא על מנת להציג את הראשון מבין הצעות חוק בקריאה ראשונה, הצעת חוק הפטנטים. גם הוא היה מיועד, נדמה לי, לחוק ההסדרים, ויעבור הרבה לפני שחוק ההסדרים יעבור, אחרי דיון ציבורי, כפי שראינו עד כמה מחויבים אנו בו בדוגמאות שהבאנו קודם לכן. השר נאמן, בבקשה, אדוני שר המשפטים. אוקיי, מי? אורי אריאל איננו, אז רק מיכאל בן-ארי, בבקשה. האם ממלא מקומי, חבר הכנסת יצחק וקנין, מוכן לשבת כמה, איזה 10 דקות, רבע שעה, כי חבר הכנסת דנון קיבל שחרור ממני, משום שידעתי שאנחנו. תודה רבה, אני מודה. אדוני.
אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת חוק הפטנטים, תיקון מספר 10, התשע"א-2010, היא הצעת חוק שמציעה הממשלה, בו היא מבקשת לתקן את חוק הפטנטים תשכ"ז-1967. הצעת החוק כוללת שני עיקרים. הראשון נוגע להמצאות ביטחוניות, והשני להמצאות בשירות. לגבי המצאות ביטחוניות, מבקשת הצעת החוק לייעל ההליכים הקבועים בחוק והדרך לפיצוי בעלי ההמצאות בגין המגבלות שמוטלות על המצאותיהם מכוח החוק. זאת בשלוש דרכים. ראשית, מוצע לשנות ברירת המחדל לגבי צו הגבלת פעולות, כך שהגבלת הפעולות בנוגע להמצאות ביטחוניות או בנוגע להמצאות הקשורות לאנרגיה גרעינית לא תימשך, אלא אם כן ינקוט משרד הביטחון או משרד אחר שקבע הממשלה בפעולות לשם כך. שנית, מוצע לקבוע מנגנון חדש לפיו תיבחן כשרות ההמצאה לפטנט טרם תידון ועדת הפיצויים והתגמולים בפיצוי שיונק לממציא. שלישית, מוצע להפוך את ועדת הפיצויים והתגמולים מגוף מעין שיפוטי לגוף מנהלי שינהל הליך קביעת הפיצוי לממציא ההמצאות ביטחוניות תוך זמן קצוב, ושחבריו יהיו בעלי מומחיות רלוונטית. כן מוצע לקבוע כי לחולק על קביעת הוועדה תהיה אפשרות להגיש תובנה בעניין לבית המשפט המחוזי. לגבי המצאות בשירות, מוצע להסדיר חובת העובד לדווח למעסיקו על המצאות שהמציא בתקופת שירותו, וכן להסדיר סוגיית הקניין בהמצאות אלה. במסגרת זו מוצע לבטל סמכותה של ועדת הפיצויים והתגמולים ולקבוע זכאותו של העובד להטבה בגין המצאת שירות שהמציא וקמה לקניין מעבודו. תחת זאת מוצע לקבוע כי קביעת ההטבה תיעשה בידי המעביד, ובמקרה של סכסוך בעניין ניתן יהיה להגיש תביעה לבית הדין לעבודה. לפיכך אבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק בקריאה ראשונה ולהעבירה לדיון בוועדת חוקה, חוק ומשפט.
תודה לשר המשפטים, השר יעקב נאמן. אם כן, רבותי, אנחנו פותחים את הדיון בהצעת החוק. נרשמו חבר הכנסת אורי אריאל, אני מבין שאני הוריד את עצמו, חבר הכנסת בן-ארי, יש עוד חבר כנסת שמעוניין לדבר? אם כן, רבותי, חבר הכנסת בן-ארי, לא בחוק הזה, לא בחוק הזה. חבר הכנסת נסים זאב, בחוק הזה אתה לא רשום. אם כן, אני אאפשר לך לדבר בחוק הזה, אם כל כך רב. לכן אני אומר, אתה תסתכל מה בסדר היום. אתה לא רשום, אתה רשום בחוק הבא, אתה רשום. אם כן, חבר הכנסת בן-ארי, אני סוגר את רשימת הדוברים.
אדוני היושב-ראש, אדוני השר,
3 דקות.
זה הכל. זה מה הסתייגויות פה של 5 דקות.
זה לא הסתייגויות, אדוני. הסתייגויות זה בחוק בקנייה שנייה ושלישית. אנחנו היום...
מקבל. מקבל. אני חייב להודות לשר על האופן בו הוא העביר היום את החוק שלי בוועדת שרים לענייני חקיקה. אבל עכשיו אל העניין עצמו, הצעת חוק הפטנטים, ויש פה עניינים חשובים ביותר שקשורים לעניינים של הפטנטים. אדוני השר, שר המשפטים, בשבוע שעבר אנחנו כולנו צפינו וליווינו את חבר הכנסת לשעבר צחי הנגבי בבואו לבית המשפט, ואני כרגע לא רוצה לעסוק בשום אופן בעניין של הקלון, לא קלון, וביחס האישי לחבר הכנסת לשעבר צחי הנגבי וכן הלאה. אני רוצה לדבר על התנהלות של בית המשפט. לא מזמן יצא אחד האנשים הבכירים בפרקליטות ודיבר על כך שכתב, שחקירה שמתחילה בשנת 2000, נמשכת החקירה 5 שנים עד 2005, ואז מחליטים להגיש כתב אישום עד שמתחיל המשפט, וב-2030 בערך מסתיים המשפט. אבל טוב, מסתיים המשפט, אני נוסע בדרך לוועידת, איך קראו לזה שם בסדרות? כנס סדרות. וגזר הדין היה אמור להינתן, אם אינני טועה, בשעה 9:30. עולה השופט הראשון, גזר הדין נמצא בידם. יש כבר החלטה בידם מה גזר הדין. האיש, שהוא צדיק, או החליטו שהוא לא צדיק, לא חשוב, נמצא במתח במשך שנים ארוכות. בהלכה היהודית קוראים לזה, אדוני השר, עינוי דין. קוראים לזה עינוי דין. מישהו שם בבית המשפט חמד לו לצון ואמר, אם עינוי, בוא נענה את הבן אדם עד הסוף האפשרי. נכניס את הסכין, נסובב ונסובב ונסובב ונסובב, ונשאיר, נשפוך עליו מים קרים, שלא ימות, שיחיה עד הסוף. למה לתת מההתחלה ולהגיד לו, תשמע, יש לך קלון, אין לך קשוב, שלא ישמע שיש לי איזה נימה של הצדקה לחבר הכנסת הנגבי. יש לי הרבה נגדו בעניינים פוליטיים כאלה ואחרים. נדבר על ההתנהלות. השופט מדבר ומדבר ומותח 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 ומותח, ובסוף אומר, אני מזכה, אני לא נותן קלון. אך, רבע הנחת רווחה. עכשיו יבוא השני, גם הוא ידבר וידבר וידבר וידבר, ויגדיל את הציפייה אצל השומעים, את המתח. הרי אנחנו נמצאים בסרט, נמצאים בהצגה, אנחנו לא נמצאים בבית משפט שבא להגיד את הדין. צריך לשמור את כל הכתבים במתח, הרי יש פה תוכנית ריאליטי בבית המשפט. אנחנו רוצים לשמור על רייטינג. אם אני אומר בהתחלה שיש קלון, שיש דעת הרוב קלון, מה יקרה? כולם ילכו ואף אחד לא יקשיב לשופטים האומללים, והם רוצים שיקשיבו להם. זה הרי העניין.
למה אתה צריך
שחשוב
להגיד שופטים אומללים?
לא, סליחה, זה על דרך הציורית.
זה ביטוי שהוא לא,
הציורית, לא,
לא
סליחה,
במקומו.
אדוני, תרשה לי. תרשה לי לומר, כי מה שנעשה, אני לא מדבר כרגע שוב על המקרה הספציפי של צחי הנגבי. אני מדבר על עינוי דין. על עינוי דין, זה דבר בלתי נסבל. גם אל הפושעים הכי גדולים שבעולם. יש לך מה לפסוק את הדין, תפסוק, גמרת כבר. סיימת. תן את הדין.
גם אתה סיימת.
לא, יש לי עוד משפט אחד. ואז מתחיל השני. עכשיו נשאר המתח, זה שקול. אחד אמר חייב, אחד אמר זכאי. מה יגיד השלישי? כי אם היו לוקחים את שני הראשונים שאומרים חייב, היה נגמר אחרי 2, זה לא מעניין. צריך 3. אדוני שר המשפטים, אולי, תעשה משהו בעניין ההלכה היהודית הזאת שאומרת שעינוי דין זה דבר מכוער, מכוער שאין כדוגמתו. ומה שהיה בשבוע שעבר, זה היה המקרה הקלאסי
של עינוי דין. אני מבקש לסיים. תודה. תודה לחבר הכנסת מיכאל בן-ארי. אם כן, רבותי, אין דוברים נוספים. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת החוק. הצעת חוק הפטנטים (תיקון מספר 10), התשע"א 2010, קריאה ראשונה, רבותי. מי בעד? מי נגד? תשעה בעד, אחד מתנגד, אין נמנעים. אם כן, רבותי, הצעת חוק נתקבלה ותועבר להמשך להכנתה לקריאה שנייה ושלישית לוועדת החוקה, חוק ומשפט, אני מבין, נכון? חבר הכנסת דוד רותם. אדוני השר, ועדת חוקה, חוק ומשפט. אם כן, רבותי, אנחנו ממשיכים בסדר היום. הצעת חוק בתי-המשפט (תיקון מס' 62), התשע"א 2010, קריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק שר המשפטים, השר יעקב נאמן.
אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת הנכבדים, בהתאם לסעיף 37(ב)(9) לחוק בתי-המשפט, נוסח משולב, התשמ"ד 1984, בית-משפט מחוזי ידון בשופט אחד בערעורים על פסקי-דין של בתי-משפט שלום בדן יחיד, בתביעות שסכומם או שוויין נושאם ביום הגשת התובנה אינו עולה על 300,000 שקלים חדשים, למעט בתביעות מסוימות כמפורט בסעיף האמור. יישומו של הסעיף בנוסחו הנוכחי מביא לכך שערעורים רבים בנושאים אזרחיים שכלל אינם מורכבים מן הבחינה המשפטית נידונים בפני הרכב של 3 שופטים בבית המשפט המחוזי, וזו אך ורק מן הטעם שסכום התביעה או שוויה עולה על 300,000 ש"ח. מצב זה יוצר עומס רב על שופטי בית המשפט המחוזי, מעמיס עלויות כבדות ומיותרות על תקציב בתי המשפט ומביא לעיכוב והתארכות בזמן הטיפול בתיקים באופן המהווה ניצול בלתי יעיל של זמן השפיטה. לאור האמור לעיל מוצע לתקן את סעיף 37(ב)(9) לחוק בתי המשפט ולקבוע ככלל ערעורים אזרחיים על פסקי דין בדן יחיד של בית משפט שלום יידונו בבית המשפט המחוזי בפני שופט אחד. עם זאת, ועל מנת לתת מענה לקיומם של תיקים מורכבים מבין התיקים הנכנסים בגדר הסעיף, התיקון המוצע משאיר סמכות הקיימת לסעיף 37(ב) לחוק בתי המשפט לנשיא או לסגנו להעביר את העניין להרכב של 3 שופטים בתנאים שנקבעו בסעיף, וכן מותיר על כנם את החריגים הקיימים בסעיף 37(ב)(9) לחוק, אשר בהתקיימם יידון העניין בהרכב של 3 שופטים. לפיכך אבקש מחברי הכנסת הנכבדים לתמוך בהצעת החוק בקריאה ראשונה ולהעבירה לדיון בפני ועדת חוקה, חוק ומשפט.
תודה לשר המשפטים.
אני רק רוצה להעיר הערה לחבר הכנסת הנכבד שדיבר לפניי. זה משנה מפורשת בעניין עיון הדין בפרק ה' בפרקי אבות: חרב בא לעולם בשל עינוי הדין.
שר המשפטים יכול לעשות משהו גם
כן,
חוץ מלעבוד
בכלל. כן, רבותיי, תודה לשר המשפטים, השר יעקב נאמן. אני פותח את הדיון, רבותיי, בהצעת החוק. נרשמו 3 דוברים: חבר הכנסת אורי אריאל, חבר הכנסת בן-ארי, ואחרון הדוברים כרגיל, חבר הכנסת נסים זאב. אני מזמין את חבר הכנסת אורי אריאל, איננו. חבר הכנסת בן-ארי. רבותי, אני סוגר את רשימת הדוברים. תודה. לרשותך, חבר הכנסת בן-ארי, 3 דקות.
אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, היום אני הנחתי על שולחנם של ועדת השרים לענייני חקיקה משהו משפטי, והוא בקשה להרחבת החוק נגד הסתה גזענית. היום ישנו חוק נגד הסתה גזענית, שאומר שהסתה על רקע לאומי אתני נחשבים גזענות, והדברים הם נכונים. לעשות הכללות, להשתלח בציבור, להסית נגד ציבור שלם, זה דבר חמור מאוד שלא יכירו, אי אפשר להכיר במקומותינו, ואנחנו צריכים לדחות אותו מכל וכל. מכיוון שהחברה בישראל היא שסועה מאוד, ויש בה קבוצות מקבוצות שונות, יש דתיים כאלה ודתיים כאלה, יש חרדים וכאלה, יש ציבור עולי ברית המועצות, אתיופים, יש מתנחלים, יש תושבי פריפריה, וכן הלאה וכדומה. הצעתי להרחיב את החוק. אם אנחנו רוצים למנוע את השסע החברתי, בואו נחליט שההסתה לא על רקע לאומי אתני, אלא גם להוסיף דתי, עדתי, או על רקע אזור מגורים. לא יכול להיות שאיזה יוצר תיאטרון ידוע ומפורסם יטוס מעל המתנחלים ויגיד שהמתנחלים הם קרציות, והוא לא יעשה שום כבחצן בכיסא. לא יכול להיות
שיושב כתב באחד מערוצי הרדיו האזוריים ויגיד, החרדים הם טפילים, מוצצי דם, ממש מתוך איזו היסטוריה רחוקה, והוא לא עושה, הוא לא נע ולא זע בכיסאו, כי איש לא מאיים עליו. דיברתי עם שר המשפטים בשבוע שעבר, אמרתי לו, זה לא להגיש כתב אישום, זה תמרור אזהרה, זה ניסיון לחבר את החברה, שלא יכול להיות שאחרי הרצח של אושרנקו הקשה שזעזע את המדינה, יאמרו בכלי התקשורת, בלי להסס, יוצא ברית המועצות, הביאו לכאן פשע, הביאו לכאן את המאפיה. לא יגידו שהביאו לכאן את החריצות, רעיינינו את שוק העבודה הישראלי, יש דברים נפלאים. אבל ההשתלחות היא ללא רסן. שבוע שעבר הייתי בכנס סדרות המפורסם, שלטעמי היה מאוד מאוד מפוספס מהרבה הרבה בחינות, ואני שומע שם פרופסור למשפטים, סגן המכון לדמוקרטיה, פרופסור ידידיה שטרן, שאומר ככה, אני מצטט מתוך הפרוטוקול, כמובן יש פה תרבות של שקר, שכל הציבור החרדי מעורב בה, במסות אדירות, תרבות מסודרת של שקר. אדוני, אתה חרדי? יש לך תרבות של שקר. אתה חרדי, סגן השר יצחק כהן? יש לך תרבות של שקר. זה מה שהוא אומר, אף אחד לא יעמיד אותו לדין. תרבות של שקר. ובהמשך הוא אומר דברים חמורים ביותר, אני בא לפניו ואני אומר לו, אתה פרופסור, אנשי אקדמיה, כל כך נזהרים במשפטים שלהם. אתה עושה הכללות, אבל הפרופסור, שהוא בדרך להיות בבית המשפט העליון, הוא רצה להיות היועץ המשפטי לממשלה, מה אכפת לו לעלות על הגל הזה? זה הגל! לשנות החרדים, להשתלח בהם.
תודה.
ביקשתי לו משפט נוסף, משפט אחרון.
אתה יודע, הזמן עבר לפני דקה, ואני...
אתה יודע שלפעמים יותר... יש... אני נוחים, חג הקורבן.
חג הקורבן.
משפט אחרון. אדוני השר, שר המשפטים, הגיע לוועדת שרים לענייני חקיקה, מביא את החוק ואומר, לא נדון לגופו של איש.
יציקו.
מי נגד?
מי נגד? מים אחרונים.
וזורק את החוק הצידה. אדוני השר, אני אמשוך את החוק ואני אמשוך את החוק עכשיו, אני אעלה אותו מחדש, אבל הצורה של ההתנהלות הזאת, שבוע שעבר אנחנו דיברנו והסברתי לך כמה החוק הזה הוא חשוב וחיוני לאחדות החברתית, לסילוק השסע החברתי, ולצערי הרב, באופן לא ראוי, אתה היום השלחת את החוק שלי הצידה במקום להניף אותו, במקום להוליך אותו, ועל הדבר הזה אני רוצה למחות. תודה רבה.
תודה לחבר הכנסת בן-ארי. יעלה חבר הכנסת נסים זאב, אחרון הדוברים, ומיד אחרי כן אנחנו ניגש להצבעה. שלוש דקות לרשותך.
אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לפתוח בסיפור שהיה אתמול על אותם המתמחים שכתבו פסקי דין במקום השופט קליין, מנחם. לא, אבל מה שמעניין שהשופט מעולם לא קרא את הפסקי דין. הוא אפילו לא, הוא לא קרא מה הם כותבים.
לא יכול להיות שהוא לא קרא אותו.
והם,
הוא הקריא אותו להכרעת הדין, לא?
הם בעצם באו ותבעו אותו, תבעו בעצם את הנהלת בית המשפט על כך שהם בעצמם ניסחו את פסקי הדין של השופט קליין, הוא רק חתם עליהם. הם הגישו את זה בתצהירים, ואני מאמין שהתצהירים שלהם תצהירי אמת, והם הגישו בעצם תביעה כספית, לא התכוונו חלילה וחס לפגוע בשופט קליין, הם עבדו שעות נוספות, עבדו בלילות, הם פשוט כמעט ישנו בבית המשפט מרוב המערכת שלא יכולה פשוט לשאת את עצמה. אני לא אומר את זה חלילה וחס כדי לפגוע במישהו. אני מאמין בשופט קליין שהוא שופט באמת שמכובד, מכובד מאוד. ועשה את עבודתו כפי שעשה, אבל העובדות מדברות בעד עצמם. כאשר...
אני חושב שהיה איזה שופט כדורגל גם בשם קליין, שופט טוב.
לא, אז מה, אתה לא מאמין לסיפור?
השופט קליין כחיש, אז מה העובדות?
בסדר, אני אומר לך, העובדות מה ש...
אין דבר כזה בארץ ישראל.
אין, ודאי שאין, אני לא חושב... אני בוודאי לא חושב בקשרים. אבל כאשר אנחנו רואים שהמתמחים נמצאים עד שעות הלילה המאוחרות ונמצאים מעבר שעות העבודה שלהם, והם תובעים לא בקדי שהם באמת מגיע להם, ומגיע להם פיצוי, והמערכת המשפט לא הכירה בהם, אז אני רוצה לומר שבעצם אנחנו נמצאים במצב שיש חסר רב של שופטים בישראל, נכון? עם זה אתה מסכים? אלה הם עובדות שהן נכונות. אבל איך אנחנו בעצם מנסים לפתור את הבעיה הזו? נכון, אני מסכים. אבל אדוני, כבוד השר, אני לא חושב שאנחנו יכולים לפתור את הבעיה בכך שאנחנו נוקסים במערכת המשפט. צריך באמת שופטים יותר מוכשרים. אבל הנקודה שאני רוצה להתייחס אליו זה צריך שבטל לפחות חציין של הליכים והליכי משנה בסדר הדין האזרחי. צריך לאחד את ההליכים. ואם זה לא יעשה, אדוני, כבוד השר, אנחנו נצטרך עוד הרבה והרבה שופטים. כי אנחנו יודעים שעד שמגיעים לדיון עצמו, כמה הליכים מקדמיים יש, עד שבכלל, לפעמים לוקח שנתיים ושלוש, עד שהדיון בכלל
זאב.
הוא מתחיל.
זמנך תם מזמן, אבל אני...
לצערי הרב, יש נזילות במערכת, וכל הרעיון, אדוני השר, שיהיה דיון מעמיק יותר ורציני יותר, העניין הוא שבבית-משפט המחוזי דווקא
יהיו... אני מציע שתקרא את מה שכתבת. תסיים, כי
אחרי... אני מסיים. תראה, אני ויתרת על הדיון הקודם כדי שיהיה פה עוד דקה נוספת, ברצינות.
יש לך שלוש דקות, כמה אתה רוצה?
אז לכן... לכן אני לא חושב שאפשר לפתור את הבעיה בכך שאנחנו בעצם הופכים של כל דיון באופן אוטומטי, הייתי קורא לזה, שזה עובר מבית משפט השלום כאשר הוא עובר לבית משפט המחוזי. אם הנושא נדון בשופט אחד בבית משפט השלום, הוא עדין בבית משפט המחוזי. צריך להיות שבאופן אוטומט שמחייב שלושה שופטים, ורק אם נשיא בית המשפט מחליט שאפשר לדון, זה צריך להיות ההפך. חשיבה צריכה להיות הפוכה, אדוני השר. כי אם ערכאה הולכת מהשלום למחוזי, צריך להיות דיון יותר רציני, וזה לא יכול להיות רק אם יש בו שלושה שופטים. וזה לא משנה אם זה 300,000 או זה 301,000 שקל. האלף שקלים האלה לא צריכים לשנות אם יהיה הרכב של שלושה שופטים או שופט אחד.
תודה לחבר הכנסת נסים זאב. אם כן, רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. הצבעה בקריאה ראשונה, הצעת חוק בתי-המשפט (תיקון מס' 62), התשע"א 2010. קריאה ראשונה, מי בעד? מי נגד? תשעה בעד, אחד נגד, אין נמנעים. אם כן, רבותי, הצעת חוק עברה בקריאה ראשונה ותועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנתה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו ממשיכים בסדר היום. הצעת חוק לתיקון פקודת מס ההכנסה, מספר 179, התשע"א 2010, קריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק סגן שר האוצר, חבר הכנסת יצחק כהן. חבר הכנסת דוד רותם, יושב ראש ועדת החוקה, יש פה 10 חברים שלא התפללו, אז אנחנו מיד אחרי הצעת חוק הזו נתפלל ערבית. כן, זה עוד 5 דקות לערך.
כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת דודו רותם, יושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, הנך מתבקש לשבת, להקשיב ברוב קשב. אל תיתן לי גב, אני מעולם לא נתתי לך גב. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה מספר 179. איפה כבוד השר? איפה שר המשפטים? כבוד שר המשפטים? אפרופו מה שדיברנו קודם, אני מציג הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה מספר 179. את הפקודה כבר, זה התיקון ה-179 שלה. מה שדיברנו שצריך לעשות פקודה כחול לבן, בעזרת השם. אז הנה, עוד טלאי. טלאי על טלאי על טלאי.
כן, אדוני.
על כל פנים, ב-16 במאי 2010 קיבלה הממשלה החלטה שכותרתה הגברת חזרתם של תושבים חוזרים ארצה. החלטת ממשלה מספר 1687, שלפיה, אדוני היושב-ראש, בין היתר, הוצע להשוות את מעמדו של תושב חוזר, כהגדרתו בפקודת מס הכנסה, יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ למשך 6 שנים רצופות לפחות, למעמדו של עולה חדש. אני חושב שאתה צריך לשמוח, זבולון אורלב. תושב חוזר, להפוך אותו לעולה חדש, אתה תשמח, כי זה לעודד. אז תקשיב. יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ למשך 6 שנים רצופות לפחות, למעמד של עולה חדש. ישראל בתקופה שבין 16 במאי 2010 ל-30 ספטמבר 2012, סעיף 35 לפקודת מס הכנסה קובע כי בחישוב המס של עולה חדש יובאו בחשבון 0.25 נקודת זיכוי לכל חודש ב-18 החודשים הראשונים לעלייתו לישראל, 0.6 נקודת זיכוי לכל חודש ב-12 החודשים שלאחריהם, ו-1/12 נקודת זיכוי לכל חודש ב-12 החודשים שלאחריהם. לפיכך מוצע לתקן את הגדרת עולה שבסעיף 35 לפקודה, כך שעולה לפי הסעיף אמור יהיה גם תושב חוזר, כהגדרתו בסעיף 14(ג) לפקודת מס הכנסה, ששב והיה לתושב ישראל בין יום 16 במאי 2010 ובין 30 בספטמבר 2012. מכיוון שזו הצעת חוק מאוד חשובה שבאה לעודד ישראלים לחזור הביתה, אבקש מחברי חברי הכנסת לתמוך בהצעה.
תודה לסגן שר האוצר, חבר הכנסת יצחק כהן. אני פותח את הדיון בהצעת החוק. נרשמו חבר הכנסת בן-ארי וחבר הכנסת נסים זאב. אבקש אם תוכלו לקצר. הראשון, חבר הכנסת בן-ארי, ולאחריו חבר הכנסת זאב. כל אחד 3 דקות.
אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, במקום שאנחנו נדבר עכשיו על עולה חדש וישראלי וכל מיני דברים כאלה, נדבר משהו על נאמנות לערכים, אדוני סגן השר יצחק כהן. שמענו בתדהמה, ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה, ואנחנו שמענו בתדהמה, שש"ס, מפלגה של אמונה בערכים, הודיעה שהיא תימנע, היא שוב תימנע. בהסכם אוסלו נמנעתם. הבאתם עלינו רצחנות. אתם לא תוכלו לנקות מזה, היינו שוכחים לכם את זה. ועכשיו שוב פעם אתם הולכים להחריב את ביתי. אתם הולכים להחריב את ביתי, לגרש את ילדיי. זה מה שאתם עושים. בשביל מה? לשם מה? שמעתי אתמול שאתם אומרים, זה לא בידינו, זה מילא עובר, זה בידכם. השאלה אם יש חוט שדרה או אין חוט שדרה, זה בידכם. לא יעזור לכם, לא תימלטו. לא תימלטו מן הדין הזה. להגיד שזה לא בידכם, בעבור חופן דולרים, ועבור כמה מטוסים מוכרים ערכים? היהודון הזה, אין לו ערכים. ניתן לו כמה מטוסים. איך אמר היום ברק? המטוסים יותר חשובים מאשר החיכוכים בליכוד. החיכוכים בליכוד! אלה שמתחככים, המעטים שנשארו שם עם איזה רוח אידיאולוגית, הקמצוץ. מדברים על נאמנות לארץ ישראל, נאמנות לבוחרים שלהם. אתם נקראים להתעשת. חברי ש"ס, אתם נקראים להתעשת, לעמוד על שלכם, להראות שש"ס היא מפלגה עם חוט שדרה. אתה מעריך את מפלגת העבודה שהיו קונים אותה? שהיא הייתה נמנעת באיזה משהו עקרוני מן הסוג הזה? איפה אנחנו? הם ראויים למנהיגות או לא ראויים למנהיגות? רבותיי, אנחנו נמצאים בשעת אחת משעות המבחן הקשות ביותר. זה קו פרשת מים עבור ש"ס. זה קו פרשת מים שאני, יש לי את מלוא הכרב, יודעים את זה פה. ואת מלוא שיתוף הפעולה. בערכים משותפים לנו שאנחנו נלחמים עליהם ביחד. ועכשיו במה שאתם עושים, אתם הולכים להחריב את ביתי. זה לא ביתי בלבד. זה מאות אלפי אנשים שעושים להם, אומרים להם, אתם לא לגיטימיים. אפשר ביום אחד להגיד לכם, לא תבנו, כן תבנו. מה, אנחנו מריונטה באיזה תיאטרון? איך אתם מהינים לשתף פעולה עם הדבר הזה? הייתי שמח מאוד לו הייתם חושבים מחדש על המהלך המאוד מסוכן הזה שאתם מובילים אליו, כי אם חס ושלום לא תעשו ככה, הדין והתוצאה תהיה על ראשיכם.
תודה לחבר הכנסת בן-ארי. יעלה חבר הכנסת נסים זאב.
אחרון הדוברים?
אחרון הדוברים.
על פי התקנון.
על פי התקנון. הפעם הוא יקצר.
אדוני, למרות שזה בא אחרי האריה, אבל יש לו מה לענות. תגידי, מאיפה הבלוף הזה שכל הזמן אתם חוזרים עליו בגלל ש"ס? כאילו כל הממשלה, כל השרים זה ש"סניקים. תפסיקו עם ההסתה הזאת.
אם תתנגדו זה לא יהיה. אם תתנגדו זה לא יהיה. אם תתנגדו זה לא יהיה.
אנחנו לא מפלגת שלטון.
אם תתנגדו זה לא יהיה.
אנחנו לא מפלגת שלטון.
לא נכון.
ש"ס בעצם היא הכוח המאזן בממשלה הזאת.
חבר הכנסת בן-ארי. חבר הכנסת דוד רותם.
אדוני היושב-ראש, שיהיה ברור, השר אלישי הודיע היום,
הבית שלי בידכם.
בעד הליכוד גם כן.
גם בעד הליכוד, אבל אתם יכולים. אתם יכולים, הם עובדים.
אל תעבוד על המצפון שלי,
אני כן אעבוד על המצפון שלך, שיהיה לך, יודע שיש לך. אני יודע שיש לך. לנתניהו אין לך.
חבר הכנסת בן-ארי, שים לב כמה אתה מפריע. אתה חושב שאתה בעל הבית של הכנסת? חבר הכנסת זאב, אתה תשתוק עכשיו. רק רגע אחד, חבר הכנסת בן-ארי. אתה מרשה לעצמך לחשוב שאתה מנהל פה את כל העניינים בכנסת. מפריע למי שאתה רוצה. מדבר מתי שאתה רוצה. שים לב, אתה לא נתת לנו להוציא מילה אחת מהפה. זה בלתי אפשרי. כמה אפשר סבלנות כלפיך? תמשיך, חבר הכנסת זאב.
סבלנות זה מידה טובה.
אדוני היושב-ראש, אנחנו כולנו שמענו למי שתציע. השר אלישע הודיע בצורה הברורה ביותר. הקפאה קיימת בפועל. לא נמרח את עצמנו. עם הכרזה או בלי הכרזה, יש הקפאה. איזה בנייה הייתה בירושלים?
אז למה רוצים הכרזה? אם יש, אז למה רוצים הכרזה?
איזה הקפאה?
תמשיך את הוויכוח למטה, חבר הכנסת זאב. משפט אחרון. חבר הכנסת דוד רותם. אדוני, חבר
הכנסת
דוד. אתה
תמים. היום, תן לי לענות. חבר הכנסת דוד רותם. אמרת את מה שאתה צריך. אפשרתי לך, אבל אתה לא מאפשר לזה.
אנחנו נהפכנו להיות פה שק חבטות. פעם זה בנושא הביטוח, פעם בנושא הקצבאות, פעם זה בנושא הקפאה. מה קרה לכם?
לא, בנושא הקצבאות.
רק ש"ס קיימת פה, ונספו עליי.
תודה, תודה חבר הכנסת נסים זאב.
אבל אני צריך לענות לו, הוא לא נתן לי לענות לו.
קטון אתה בעיניך.
חבר הכנסת בן-ארי, באמת, מספיק.
אז אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, שמענו בצורה הברורה ביותר. הדרישה של ש"ס מהממשל האמריקאי, שהתחייב שיהיה ניתן לבנות בירושלים. זה לא היה עד היום. דבר נוסף, שזאת תהיה הקפאה אחרונה שלושה חודשים. והדבר הנוסף שניתן לבנות ביהודה ושומרון אחרי שלושה חודשים. אתה יודע מה?
גם האחרונה.
אם אני אראה את הנייר הזה.
רבותיי.
אם אני אראה את הנייר הזה.
חבר הכנסת זאב.
אני אומר לך שהגענו להישג עצום מאוד.
חבר הכנסת זאב.
אבל את הנייר הזה אנחנו לא נראה. ולכן אדוני היושב ראש.
חבר הכנסת זאב.
שאז תתנגד, אז אני אומר לך.
חבר הכנסת זאב,
תסיים
את דבריך.
אנחנו לא נקבל הבהרה חד משמעית שאז תתנגד.
תודה. תודה.
צועק ומבזה.
חבר הכנסת נסים זאב.
אתה לא מכיר.
חבר הכנסת נסים זאב, אתה לא שומע לי.
הייתי נזון רק מהעיתון.
אתה לא שומע. אני מבקש תסיים ותרד.
אחרי אדוני שבוע, בגלל חג הקורבן אני ארד כבר מהבמה, כי באמת הזמן קצר.
תודה לחבר הכנסת נסים זאב. ורבותי, אנחנו עוברים להצבעה.
הצבעה, רבותי. הצעת חוק, חבר הכנסת נסים זאב, גש למקומך. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה מספר 179, התשע"א 2010, קריאה ראשונה. מי בעד? מי נגד? אני חוזר ואומר שמיד לאחר שאני אכניס את התוצאות, יש לנו...
ההסכם שלך
נתן עם שר האוצר. 12 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אם כן, הצעת חוק נתקבלה ותועבר להמשך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית בוועדת הכספים, אני מבין. כן, אדוני סגן שר האוצר. אם כן, רבותיי, אנחנו ממשיכים בסדר היום. בעצם הסעיף האחרון לסדר היום, הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה מספר 96, התשע"א 2010, קריאה שנייה ושלישית. רבותיי, להצעת חוק זו אין הסתייגויות. אם כן, מיד אחרי דבריו אנחנו מצביעים בקריאה שנייה ושלישית. תודה. מיד אחרי כן תפילת ערבית.
אדוני היושב ראש, חברי חברי הכנסת, אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה מספר 96 לקריאה השנייה והקריאה השלישית. זו הצעת חוק נוספת, אדוני היושב ראש, כפי שהיינו כאן ביום שני שעבר, שעוסקת בהקלות ובעצם בעזרה לאנשים עם מוגבלויות ובעיקר לנכים ולכל מה שקשור לחניית רכבם של נכים. הצעת החוק הזו היא הצעתו הברוכה של חבר הכנסת זבולון אורלב, והיא נועדה לאפשר לאנשים עם מוגבלות לממש הלכה למעשה את זכותם להכנות את רכבם במקומות החנייה שהוקצו עבורם על פי דין. אני מתכוון כמובן למקומות החנייה שהוקצו עבור אנשים עם מוגבלות במקומות ציבוריים ובבניינים ציבוריים, בהתאם לתקנות מכוח חוק התכנון והבנייה 1965, ולמקומות חנייה שיוקצו בעתיד בהתאם לתקנות מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998, הידוע גם בכינויו חוק הנגישות. הוראות אלה מחייבות הקצאה של מקומות חנייה לאנשים עם מוגבלות במקומות ובבניינים המשמשים את כלל הציבור, לרבות במקרקעין פרטיים דוגמת בתי חולים, קניונים, מוסדות להשכלה גבוהה, בתי אבות וכיוצא בזה. מאחר שכיום לא ברור אם לרשויות התמרור מוקנית סמכות להורות על הצבת תמרורים באותם מקומות, ומכל מקום ברור כי אין חובה לפי דין להציב שם תמרורים, הרשויות המקומיות אינן יכולות לאכוף את הדין ולהבטיח כי מקומות החנייה שהוקצו לאנשים מוגבלות אכן ישמשו אותם בלבד, ושאנשים אחרים העושים שימוש שלא כדין במקומות חנייה אלה ייתנו על כך את הדין. כדי לתת מענה לבעיית האכיפה, קובעת הצעת החוק כי מי שיקצה מקום חנייה כאמור יחויב להודיע לרשות התמרור המקומית על הקצאת מקום החנייה, והרשות תציב בתוך 30 ימים מיום שקיבלה את ההודעה תמרור המסמן את מקום החנייה שהוקצה כמקום חנייה מיועד לאדם עם מוגבלות. חובת ההצבה של תמרורים לפי החוק המוצע תחול גם במקרה שבו אדם אחר, לרבות אדם עם מוגבלות, מסר הודעה על הקצאת מקום החנייה. נוסף על כך, מוצע להסמיך פקחים עירוניים להיכנס למקומות, פה יש חידוש, אדוני היושב-ראש, אדוני היושב-ראש, ממש היושב-ראש, יושב-ראש הכנסת, היושב-ראש, כן, התחלף בינתיים.
אין הבדל בין יושב-ראש ליושב-ראש.
לא, היושב-ראש לעומת יושב-הראש בפועל, כן. לא, אבל אתה עדיין יושב-ראש הבית.
בבקשה.
חובת ההצבה, אז דיברנו על, אדוני בדיוק נכנסת, אנחנו מדברים על כך שמוצע להסמיך, וזה לא היה, על זה דנו בישיבת ועדת הכלכלה שעסקה בנושא, פקחים עירוניים להיכנס למקומות ציבוריים ולבניינים ציבוריים ולאכוף את הסדרי החנייה המיועדים לאנשים עם מוגבלות, שכן סמכות הפיקוח העירוני אינה חלה היום ברוב המקומות שבהם הוקצו מקומות חנייה כאמור, ככל שמדובר במקום שאינו דרך כהגדרה בפקודת התעבורה. חברי הכנסת, אני מקווה שהצעת החוק הזאת תשים קץ לתופעה הפסולה והמכוערת של תפיסת מקומות החנייה שהוקצו לאנשים עם מוגבלות, או לכל הפחות תצמצם באופן משמעותי את תקפה ותתרום בכך לשיפור הנגישות של ציבור זה למקומות ולבניינים ציבוריים. אדוני, זו הצעת חוק נוספת ושרשרת של הצעות חוק שחוקקנו בחודש הראשון למושב החורף, שמסייעת ובאה להקל על האנשים שהם לצערנו יותר חלשים בחברה שלנו, הם נכים, הם אומנם נוהגים, יש להם מכוניות, אבל מקומות החנייה שלהם לצערנו נתפסים פעמים רבות.
חברה שלא דואגת לחסרי הישע ולמוגבלים בתוכה,
נכון.
אינה ראויה להיקרא חברה.
אכן כך, ואנחנו...
תהיו, אתה וחבר הכנסת.
כן, חבר הכנסת אורלב היה גם אחראי לעוד חוק שאני מקווה שלא יהיה בצורך, אבל הוא בא בסופו של דבר בדמות תקנה של הממשלה של העלאת הכנס על מקומות חנייה לנכים, 500 ל-1,000 שקלים. בשבוע שעבר, כשעמדתי פה והצגתי חוק אחר של חניות של חבר הכנסת מטלון, אמרנו שאנחנו מקווים שכל החוקים הללו לא יצטרכו את הפקחים העירוניים, חבר הכנסת אורלב, כדי לאכוף אותם, לא יצטרכו את הטלת הכנסות. פשוט ביקשנו לא לחנות בחניות של נכים. מה יותר פשוט מזה? אני רוצה להודות בהזדמנות הזאת ליועצת המשפטית של ועדת הכלכלה, גברת בנדלר, למנהלת הוועדה לאה ורון, וכמובן, הוא מציע החוק, היוזם, ומי שעשינו בעצם אותו יחדיו רוב הזמן, חבר הכנסת אורלב. אני מבקש, אין הסתייגויות לקריאה השנייה והשלישית. תודה.
אני מאוד מודה לוועדת הכלכלה ולצוות המעולה שלה. גברתי המשנה ליועץ המשפטי של הכנסת, עורכת דין בנדלר. רבותי חברי הכנסת, אנחנו הועיל ואין הסתייגויות, אנחנו עוברים להצביע בקריאה שנייה מקשה אחת על הצעת החוק, ואנחנו נעבור להצבעה. ההצבעה מדברת על הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה מס 96, הצבת תמרור במקום חנייה לנכה, התש"ע 2010. נא להצביע בקריאה שנייה, מי בעד, מי נגד, מי נמנע, נא להצביע. רק רגע, יש לך קריאה שלישית. אולי יושב ראש הוועדה בכלל לא יסכים. 15 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק עברה בקריאה שנייה. אדוני יושב ראש ועדת הכלכלה, אם להצביע בקריאה שלישית. ובכן, אנחנו מצביעים על הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה מספר 96, הצבת תמרור במקום חנייה שיצא מתחת בית היוצר, של חבר הכנסת זבולון אורלב. נא להצביע בקריאה שלישית, מי בעד, מי נגד, מי נמנע, נא להצביע. חמישה עשר בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק לתיקון פקודת התעבורה מספר 96 עברה בקריאה שלישית, תתכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אדוני חבר הכנסת זבולון אורלב, אדוני מבקש להודות, יעלה ויבוא, ולאחר מכן אנחנו ננעל את הישיבה לכבודם של אותם חוגגים מבין אזרחי ישראל הדרוזים, הצ'רקסים והמוסלמים החוגגים את חג הקורבן.
אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני חושב שהיום יצאה בשורה חשובה לציבור הנכים במדינת ישראל, והחוק הגיע אל חנייתו הסופית וחונה סופית בספר החוקים של מדינת ישראל, ואני מצטרף לקריאתו של יושב-ראש ועדת הכלכלה לאזרחי ישראל, אל תחנו במקום של חניית נכים. אין להם חלופה למקום הזה. אני רוצה להודות בראש ובראשונה ליושב ראש הוועדה, לחבר הכנסת אופיר אקוניס, שהעביר את החוק כבקי וכמנוסה. ולא שלא היו בעיות, היו בעיות, והוא ברוב תבונתו ידע להוליך את החוק למקומו, ואני חושב שיצא מתחת ידה של הוועדה חוק ראוי. ואין ספק שיש טביעת אצבע מאוד מאוד בולטת של היועצת המשפטית, המקצועית, הוותיקה שלנו, המשנה ליועץ המשפטי של הכנסת, עורכת הדין אתי בנדלר, שאני מודה לך על מסירותך, וגם למנהלת הוועדה, שיודעת תמיד לפנות את הזמן, כדי שניתן יהיה לקיים את הדיונים, לגברת לאה ורון. תודה רבה
לכם. גם מישראל היה הזדמנות לראות אותה בטלוויזיה רגע, ואת כולם יודעים, כן? ערוץ 99, הפרוטוקול המצולם שלנו, צילם בזמן אמת את יושבת ראש הוועדה והמשנה ליועץ המשפטי של הכנסת. לא, אמרתי היועצת המשפטית של הוועדה, והמשנה ליועץ המשפטי של הכנסת. רבותי חברי הכנסת, אנחנו קבענו מראש את ישיבת היום, נסיים עד שעה 6 בערב, כהוקרה וכהכרה באזרחי ישראל המוסלמים,
הדרוזים והצ'רקסים החוגגים את חג הקורבן. אנחנו עושים זאת בחגי היהודים, ונתנו היום את ההוקרה וההכרה וההדרה הרשמית לחג החשוב הזה, חג הקורבן, הדומה בעיקרו לסיפור הנמצא במקרא, והוא סיפור יצחק ואברהם וסיפור הקורבן וברית בין הבתרים. רבותי חברי הכנסת, אנחנו מברכים גם את כל אזרחי המדינה, המוסלמים, הדרוזים והצ'רקסים, בברכת חג שמח, כול עאם ואנתום בח'יר, ולכל אלה המתכוונים לעלות לרגל, שתהיה להם נסיעה טובה וחזרה טובה ובשלום משליחותם החשובה. אנחנו מבקשים היום להודות לכל אותם אלה אשר הביאו ליצירת עבודה חשובה על פי סדר היום היום, ועל כל החוקים שאנחנו הצלחנו להעביר בכנסת בשלוש שעות שנקבעו להיום. תם סדר היום. ישיבת הכנסת הבאה תתקיים ביום שלישי מחר, ט' בכסלו התשע"א, 16 בנובמבר 2010 למניינם, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.